טוב, אנחנו הגענו דרך הלימוד לדיני ביזיון באוכלים. בסדר? אגב, סיימנו פחות או יותר דיני מוסר שאדם צריך לנהוג בסעודה, אז עכשיו מרן בסימן קע"א, חלק ב' במשנה ברורה, מדבר על ביזיון באוכלים, ואומר מרן, עושה אדם כל צרכיו בפת, והנמילה דבר, אני מתרגם, דבר שלא נמאס, שהלחם לא נמאס בו, אבל דבר שכתוצאה מהצורך שהוא יעשה, הלחם ימאס, לא עושים. לכן אין מניחים עליו בשר חי, אם יש בשר חי לא מניחים עליו לחם, למרות שהבשר הזה כבר נמלח ואין בו דם, אבל לקחת בשר חי לפני בישול, להניח אותו על הלחם, הרטיבות שלו וכל זה, תלכלך את הלחם ולחם כזה גמרנו, אף אחד לא יאכל. ואין מעבירים עליו כוס מלא, אל תעביר כוס מעל הלחם שמא יישפך ואז לא תאכל, ואין סומכים בו כערה עם נוזל, כי הכערה תישפך ואז הלחם יתלכלך וכולי, דברים כאלה שהפת תימאס, אז אסור לעשות. אבל דברים אחרים מותר לעשות, נראה את זה בהמשך. זה נובע מאיסור דאורייתא. יש איסור דאורייתא, בל תשחית. בסדר? אז בהקשר שלנו, בהלכות סעודה, מדובר על ביזיון של אוכלים, אבל הדבר הזה הוא קשור גם בל תשחית. ואני קורא שתי הלכות ברמב״ם. כשצרין על עיר לתופסה, כן? כשעם ישראל עושה מלחמה, אין מקיפין אותו מארבע רוחותיה, אלא משלוש רוחותיה. יש דין בהלכות מלחמה, by the way, אני קורא את זה, שצריכים לסגור אותה בחטא, אבל לתת לה איזה פתח מילות. ומניחין מקום לבורח, ולכל מי שירצה להימלט על נפשו. שנאמר, ויצבעו על מדיין כאשר ציווה השם את משה, מפי השמועה למדו שבכך ציווהו. כן? כלומר, משה רבנו הכתיב שם לפנחס, וליוצאים שם, ל-12,000 חלוצי צבא, גם דין בלחות מלחמה. מיד. בסדר? אז לומדו מפי השמועה, כשקלנו קבלה של חכמים, שהוא ציווה אותו גם איך נלחמים. משה לא היה רק נביא גדול, לא רק מוסר טובה, היה גם אסטרטג גדול, ואמר לו איך יהיינו.
יש לזה טעם?
כן, לתת להם, אומר רמב״ם, לתת למי שרוצה לברוח, לברוח. גם בכניסה לארץ.
שאם אתה תזכור אותם מארבע רוחות, אז כמו שאתה מצמיד בן אדם לקיר, אז הוא רואה שאין לו סיכוי, אז הוא נלחם בכל הכוח.
גם, יכול להיות. וגם, לא יודע אם זה הסיבה, אבל לפעמים, כאילו, אני לא מחפש סתם להרוג. לא מחפש סתם להרוג, אלא אם יש אפשרות לתת לבן אדם. יפה, וגם באנשים האלה שאתה אומר, שמי, על מי זה נאמר? על מי זה נאמר? אורי, מי שאתה אומר עליו, מי זה היה? עמלק, ומי עוד? שבע האומות, נכון? בשבע האומות. יפה, ואומר לנו הרמב״ם, אני מנסה לקרוא את זה, הרמב״ם כותב שגם לגבי האומות, שלושה כתבים שלח יהושע, שלושה מכתבים. כשיהושע בא לכבוש את הארץ, הוא שלח שלושה מכתבים. עד שלא נכנס לארץ. הראשון, שלח להם, מי שרוצה לברוח, יברח. במכתב ראשון כתוב, כל מי שבין האומות, אנחנו נכנסים, הארץ שלנו בדין, אלוהים הועיד אותה לנו, מי שרוצה לברוח, שיברח. היו כאלה שברחו, היה להם חלחלה גדולה ופחד, כמו שרחב אמרה לפנחס וכלב, שכל עמי הכנען שמעו את כל מה שהיה לעם ישראל במדבר, והם רועדים, כן, תוחזה מוחיל ורעדה, כמו שאומרים באז ישיר, וחזר ושלח, מי שרוצה להשלים, ישלים, גם יכול. וחזר ושלח, מי שרוצה לעשות מלחמה, יעשה תפדל, אהלן וסהלן. להבדיל, כמו ש... כמו שנאצר, יכלו להשלים בשלום ו... אבל, לא, אבל שאלו, היה להם אפשרות לעשות את זה. כמו שהיה אצל נאצר, נאצר ב-67, כאילו התגרה בעם ישראל ושלח, ושלח את, סגר את מצרי טיראן בשארם א-שייח. היו ספינות ישראליות נכנסות לשם לכיוון נמל אילת, והוא סגר את זה. ואחר כך הוא כאילו גלגל את ה... זרק את הכדור למגרש שלנו, כאילו אנחנו התחלנו, ואז הוא בא ואמר, אל-יהוד התעללו בלחרב, ואנ בנאול להם אהלן וסהלן. היהודים מתהללים בחרב, ואנחנו אומרים להם, יענו, אהלן וסהלן, קדימה. ואז אנחנו... ואז ראינו מה קרה חודש אחר כך, איך הוא ברח עם הזנב בין הרגליים. ברוך השם, היה מלחמה עם נס גדול שלצערי לא ניצלנו אותה. בקיצור, ואז הוא נכנס פה ליושבי גבעון, עם אפשרות להשלים, אז למה אחר כך כעסו על יהושע שעשה ברית עם יושבי גבעון וכו', זה לא הנושא שלנו. בכל מקרה, הם קוצצים אילני מאכל שחוץ למדינה, ואין מונעים מהם אמת המים כדי שיבשו. שנאמר, לא תשחית את עצה, מה אתה רוצה אם העצים לא עשו לך כלום? יש לך מלחמה עם הירדנים, עם הטורקים? תעזוב את העצים שלהם, העצים שלהם לא עשו לך כלום. לכן את אילנות שמסביב לעיר, אסור לך לגוע בהם, אפילו לא למנוע מהם את המים. כלומר, לא רק בדרך ישירה של לכרות את העצים, אלא אפילו בדרך עקיפה למנוע מהם מים, גם זה אסור מדין בל תשחית. זה כן, זה ודאי, ודאי. זה נקרא כאילו שרוף. מי שלמד בסוכה, פרק שלישי, לא לוקחים לולב של אשרה. למה? כי לולב צריך שיהיה לו, נכון? ישראל יודע את המסכת הזאת פעמיים כבר, כי זה כבר צריך שיהיה ארבע תפחים ללולב, והלולב הזה נידון כאילו שרוף. כלומר, דבר שהוא מיועד לעבודה, הוא היה עבודה זרה, מבחינת ההלכה הוא כבר שרוף ועומד. בסדר? אז אחד כזה ודאי. אני מדבר על עיינות רגילים, לא אשרה שנעבדה לעבודה זרה. וכל הקוצץ לו, כלומר, זה לא סתם איסור, זה איסור עם מלכות. אדם שיעשה את זה, מגיע לבית דין, מורידים לו את החולצה, קושרים לו את הידיים, שתיים על הגב, אחת על הבטן. שתיים על הגב, אחת על הבטן, 39 מלכות, מלכים אדם שעבר על איסור דאורייתא שיש בו מעשה, וזה דבר שיש בו מעשה, לכן לוקים על זה. ולא במצור בלבד, אלא בכל מקום, כל הקוצץ אילן מאכל דרך השחתה, לוקה. איסור דאורייתא עם מלכות. בלי קשר למלחמה. סתם אדם יש לו עץ והוריד אותו מהגינה, זה איסור שיש בו מלכות, כמו אכילת חזיר. כל איסור. אבל קוצצין אותו אם היה מזיק אילנות אחרים. יש המון דוגמאות בשס. אם האילן הזה הוא מזיק, כן? נניח הוא אילן שביחס שלו בין האילנות בחצר, הוא יונק הרבה מים והוא מייבש את האילנות האחרים. או לפעמים יש אילנות שנטעו אותם בצורה לא חכמה בצפיפות, ואז חייבים לדלל את זה. להבדיל כמו שיש דין לגבי דילול עוברים. אבל זה דבר הרבה יותר מסובך כמובן. מכירים שאישה עוברת טיפולים ונכנסת להיריון, בדרך כלל בטיפולים זה 3-4 עוברים. ואז או שכולם ימותו, או שמדללים בצורה יזומה עובר אחד או שניים כדי להציל את כל השאר. וזה דיונים עצומים בפוסקים, אם זה איסור רצח או לא. אז כמובן שזה איסור גמור. השאלה אם זה ממש רוצח או לא, זה הוויכוח הגדול לגבי הפלה. אם הפלה, אם אישה שעוברת הפלה, היא דינה כרוצחת, או הרופא שעשה את זה, או שלא, שעדיין עובר, זה איסור דרבנן חמור מאוד, אבל לא איסור דאורייתא. יש על זה ויכוח. בן נוח כתוב, בן נוח שהרג עובר דינו כרוצח. כי התורה ריבתה שאצל בן נוח אפילו אם הוא עובר, והוא רצח אותו הוא חייב. למה? שופך דם האדם, באדם דמו יישפך. כלומר, גם אדם שנמצא באדם, נמצא אדם בתוך אדם, עובר שנמצא במעיימו, גם שם מי ששופך אותו, הפסוק הזה נאמר לבני נוח, דינו כרוצח.
כתוב, אז אבל גם במשפטים, כי גוף איש אישה ונפלו ילדים.
בסדר, ודאי שזה אסור, ודאי שזה אסור, שלהם דינו כרוצח.
הוא משלם על זה.
בסדר, אוקיי, אוקיי, לא אמרתי שזה פטור ומותר, אבל אמרתי השאלה, אם זה ממש כאילו צ'יק, ירה למישהו בראש. זה הדיון בפוסקים. נפקמינה, אם זה איסור דרבנן, אפילו חמור, אבל איסור דרבנן, אז יש מקרים שמותר לעשות הפלה. השם ישמור ויציל, אבל יש דוגמאות כאלה. יש דוגמאות כאלה שרבנים מתירים, נניח כאשר עוד בדיקה ועוד בדיקה שעשו, גילו שהילד עימום חמור.
זה מותר?
אז צריך לשאול את גדולי ישראל בנושא. אמרתי, יש דיונים עצומים בפוסקים בדבר הזה. נכון. נכון, יש גם מקרים כאלה. יש גם מקרים שגם הרב וגם הרופא אמר מותר להפיל וצריך להפיל, והאימא התעקשה ונולד ילד בריא. אז יש סיפורים בכל הכיוונים. בסדר, אני רק ככה מבחינת...
איך אתה יודע בדיוק, כאילו מבחינת מרן, הרב עובדיה, זה יותר מקלים?
לא, זה לא קשור פה. במקרה הזה זה לא קשור. זה לא, אין פה מנהג של הספרדים או של האשכנזים. הדברים האלה הם דברים שהם ספציפיים, הם ספציפיים בכל שאלה לגופה. אתה מבין? גם נכון, כמו בכל דבר, אבל אני אומר, צריך לשאול לגופו של עניין את כל הנתונים של המקרה. אני סתם זורק לכם את זה באוויר, לידע כללי. אם קורה חס ושלום דבר כזה, ודאי שצריך לרוץ לרב, פוסק גדול, שהשם ישמור ויציל, שאף אחד מכם לא ידע את זה, זה נורא והיום. אתה מבין? המתח וה... אחותי עברה, לא עד כדי כך, אבל ברוך השם, היה לה... אולטרסאונד או שניים בילדה הגדולה שלה, שאמרו לה שזה מונגולואידי וכדומה. כמובן שלא צריך לספר מה עובר לאישה מרגע שהיא יודעת את זה עד הלידה. האישה יכולה להיכנס לדיכאונות של הריון וכדומה, היא לא יכולה להתנהג בצורה תקינה, כן? אבל ברוך השם נולדה ילדה תקינה, ברוך השם האחיינית שלי בריאה ושלמה, לא קרה כלום. אבל יש כל מיני, כי אולטרסאונד, מי שיודע, זה לא רואים. אולטרסאונד זה על ידי כל, זה... מראה שנוצר על ידי קול. שמים מתמר על הבטן, וכתוצאה מההדים, אז המחשב מדמיין את הצורה שרואים. אז כמה שהדבר הזה חכם וגאוני, אבל סוף כל סוף, אז עדיין אי אפשר, זה לא דומה לקולונוסקופיה, איך קוראים לזה? לא זוכר. שמכניסים לאדם דרך למעיים או משהו כזה, ודרך זה עושים ניתוח. היום הרבה ניתוחים נעשים בצורה הזאת. מכניסים מצלמה עם סכין לתוך הבטן, ואז הבטן סגורה. מכניסים דרך פי הטבעת או דרך הגרון או משהו כזה, והרופא עומד מול המחשב, במחשב הוא רואה בדיוק עם המצלמה בדיוק, וחותך מול המחשב. הוא משחק עם הג'ויסטיק, עם העכבר, וככה הוא מזיז את הסכין בדיוק לפי מה שהמחשב מראה לו, וככה הוא חותך.
מדהים. הסכין סגורה כשהוא מכניס אותה.
כן, כן, בסדר. והכל מדהים, הדברים האלה. אז יש... מה? כן, כן, הרבה ניתוחים נעשים בצורה הזאת. לא, לא, אני אומר סתם בניתוחים. היום פעמים לא פותחים בטן ועושים ניתוח. תמיד, עושים את זה דרך המחשב, כשמכניסים איזה מצלמה זעירה כזאת עם סכין. כן, כן, בסדר, ברור שבניתוחי לב אז... מה, אבל יש הרבה דברים כאלה, וזה חסך הרבה כאב למטופל אחר כך, שהבטן שלו לא קרועה. מי שעבר פעם ניתוח יודע מה זה, להחלים משסע בבטן. כמה שתופרים וכמה שהיום מנסים לתת שקחי כאבים, זה עדיין, הבטן חתוכה היא שנים אחר כך אתה מרגיש את זה. אוקיי, נחזור לעניין שלנו, אז אם, או למשל לדוגמה של השס, אם אתה נוטע עץ, אני יודע שיש עצים שהשורשים שלהם מתפשטים עשרות מטרים. ברוש, גמטות נדמה לי, לא? נכון? אמרו לי, אני זוכר שראיתי בבית של חמיפה, עץ תות נטוע פה, השורשים שלו זה 20 מטר. אתה מבין? עכשיו, אז הפוסקים דנים, מה קורה אם אדם סד בור, עשה בור, תייח אותו וכל זה, ולשכן שלו יש אילן שהולך והאילה, השורשים שלו מתפשטים, עד שהם מבקעים את דופן הבור. ואז עכשיו לכאורה הוא מזיק אותו. כן, דיון עצום על זה בגמרא בסוף בבא מציעא, תלוי מי קדם, בעל הבור או בעל האילן, מי היה שם, אבל יש פה איזשהו נזק בעקיפין. אז כל מיני דוגמאות כאלה, אם אילן בשורשים שלו, בענפים שלו, או הוא גורם לריבוי זבובים, או ללכלוך, או הוא מצל על בית כברות ועל השביל שמחוץ לבית כברות, וכהנים עוברים, אז כהן שיעבור מהצד שמחוץ לבית כברות, יתמה בתומת אוהל, כי אותו... עץ מאהיל גם על קבר וגם על הנוף שמחוץ לבית הקברות. אז אם יש דוגמה כזאת שהיא לא דרך השחתה מותר. כל דבר כזה שוב לשאול רב, כי הדבר הזה הוא גם אסור וגם מסוכן. כמו שאמרתי פעם קודמת, הגמרא אומרת שלעקור עץ, לעקור אילן,
עץ פרי.
עץ פרי, כן. בעץ מה, עץ שאינו פרי מותר. בעץ שהוא עץ נוי מותר, גם שם יש הגבלות מסוימות וישאול רב, אבל כעיקרון האיסור לא קיים שם דווקא בעץ מאכל. אז הגמרא אומרת שיש בזה גם סכנה, שמי שקרת עץ שהיה אסור לו לכרות מת, ככה הגמרא מספרת שם על איזה... אה, מצחיק. אתה לא אוהב את הסיפורים האלה, אבל הגמרא אומרת, ככה רב הונה נדמה לי מעיד על הבן שלו, לא שכב שבחת ברי, אלא דקת תאנתה בלא זימנה. ככה הוא מעיד על הבן שלו. הבן, ככה הוא אמר, הבן שלו מת על זה שהוא קצץ עץ תאנה שלא קדים. עד כדי כך. וזה מעיד לך אחד האמוראים. לא אני מעיד. אחד האמוראים מעיד שאומר, אני יודע למה הבן שלי מת, עד כדי כך. לא כדאי. לא, לא, גם גזם, גם גזם, אגב, לשים לב, פעם אדם מגזם, יש לו עץ מאכל, והוא מגזם איזה ענף כבר עם פירות עליו, לשים לב. גם זה יכול להיות בעיה. גם אני לא חתכתי את כל העץ, אבל אני מגזם ענפים שעל העץ ויש בהם פירות, אז לשים לב. כן, בסדר, אוקיי, אז אני אומר, אם זה לצורך העץ או משהו כזה, כן. אם לא לצורך, לשאול רב, בסדר? אז כל הדברים, או מפני שדמיו יקרים מיד, הוא עולה המון כסף, קשה לתחזק אותו, או שאני יודע מה הוא כבר לא, נו, אני חקלאי, ואני 20 שנה נהניתי עם המטע שזיפים האלה, והם כבר לא יעילים, לא רווחי. די, העץ זקן, התנובה היא דלה מאוד, אני לא יכול להתפרנס. אמרתי לכם, חמי היה לו סיפור כזה לפני חצי שנה, קצץ קרם של 20, של 15 דונם, השאיר 5 דונם, ואמרנו עשה את זה על ידי גוי, וככה שאם יהיה סכנה על הרסו, כן, לא על הראש של היהודי, שמחר לו את זה גם, את זה קודם, ובאופן הזה זה מותר. כל אילן שרק כן יוסף, רצית לשאול משהו.
שבאביו תמיד מדרד, אז הורידו פה עץ תאנים.
לכאורה, אולי גם זה יהיה מותר.
למה?
יש הרבה יתרים בדבר הזה, כי זה לא דרך השחתה, אני צריך את המקום שלו. כל אילן סרק, מותר לקוץ אותו, אתה שומע יוסף בן משה, ואפילו אינו צריך לו, וכן אילן מאכל שהזקין ואינו עושה לדבר מועד שאין ראוי לתרוח בו, מותר לקוץ אותו. וכולי אני מדלג, ולא האילנות בלבד, אלא כל המשבר כלים, וקורע בגדים, והורס בניין, וסוטה מעיין, ומאבד מאכלו דרך השחתה, עובר בלא תשחית.
הוא עושה את זה סתם.
כן. כל הדבר, עשו אם אדם זורק אוכל, משחית דברים שהם רואים לשימוש, באופן הזה זה עובר על בל תשחית.
אנחנו הולכים על האדמה, זה משחית פחות.
לא, 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 זה דרך השחתה, אני אומר. אתה זורק, יש פה דבר שהוא פוטנציאלית ראוי לשימוש ואתה זורק אותו. בסדר? במקרים כאלה. עכשיו, בימינו האיסור הזה מאוד מצוי, מכיוון שאנחנו בדור של use and dry, לא, איך אומרים לזרוק? and throw, כן, תשתמש וזרוק, זה הדור, הכל חד פעמי. יפה, תכף נגיע. אז בדור שלנו שישתמש וזרוק, כל הזמן אתה...
מה שהסבתא שלי לוקחת חד פעמי שוטפת.
יפה, הנה, בדיוק, בדיוק, לזה הגעתי, לזה רציתי להגיע. ההבדל בין הדור שלנו לדור של הסבא וסבתא שלנו, או אפילו להורים שלנו, שהם לא יכולים לסבול את הדבר הזה. הם לא יכולים לסבול. מה זה לזרוק כלים חד פעמי? לא קולטים את זה. אבא שלי לקח לו בזמן להתרגל לזה. היום מה לעשות גם הוא התקלקל. מה זה חד פעמי? מה זה לזרוק כוס? אבא של חבר אומר לי פה, אנחנו אומרים לו, אומרים לאבא, אבא, בוא נשים כוסות. לא, הוא קם שוטף, מכין לנו כוסה תה, שתהו, בן אדם מבוגר. מה זה הדבר הזה לזרוק כאנו? זה נתפס להם כזה מגונה. בסדר, הם לא בדור הזה, אין להם ילדים. אוקיי, אז עכשיו כל הדבר הזה, כל הדבר הזה, לכאורה יש בו בל תשחית, אתה גם משלם המון. תחשוב, יש אנשים שאפילו אוכלים בשבת בחד פעמי. קונים כלים יפים, קונים כלים יפים לשבת, המון כסף. מי שקונה קצת יודע, כלי חד פעמי, חבילה של צלחות, זה המון כסף. אם זה יפה, מושקע כזה, לא הפשוטות. המון כסף, אז אתה גם שלם המון כסף. וגם הדבר הזה בשטיפה קלה ראוי לשימוש, ואתה זורק אותו. אז לכאורה אולי יש בזה בל תשחית. אבל...
כן, אבל היעוד שלו לזרק לפח.
מי אמר? אבל פוטנציאלית הוא ראוי. הוא ראוי לשימוש. הוא ראוי לשימוש. מה אכפת לי איך קוראים לו? נקרא לו דוד ומשה. מה אכפת לי? הוא סוף כל סוף ראוי לשימוש. למה אתה זורק אותו? אבל יש גם מושג של בל תשחית של הגוף. הגמרא אומרת שזה רב, אני לא זוכר איך קוראים לו, במסכת שבת, היה הקיז דם. מה שאתם הולכים לעשות מחר בצהריים.
מה?
הקזת דם, לא? תרומת דם. אז בזמנם היו מקיזים את הדם סתם. לא היה מושג של תרומת דם, אלא היו רק מקיזים דם. מוציאים כמות דם מהגוף, מכיוון שהיו סבורים, עד היום זה נכון, שברגע שאתה מרענן את מחזור הדם, אתה מוציא איזה חצי ליטר דם מהגוף, אתה גורם לגוף לייצר דם חדש, וזה מרענן. הדם החדש הזה הוא הרבה יותר בריא.
אז זה טוב לתרום דם?
כן, כן, אפילו תקנו ברכה, יהי רצון שיהיה עסק זה לי לרפואה. ככה החכמים תקנו בסוף מסכת ברכות, שהנכנס להקיז דמו, כן? לא, לא. הנכנס להקיז דמו אומר את היהי רצון הזה. לא יודעים שזה היה רפואה. גם היום הרפואה המודרנית מודה בזה, רק הם אומרים, בוא נעשה עם זה שימוש. קח את הדם שלך, שים אותו בבנק הדם, אם חלילה וחס יהיה צורך. אז בזמנם היו, סברו שאחרי שאדם הקיז דם, הוא נחלש, והוא חייב להתחמם. הוא עלול להתקרר מהר, אז צריכים להבעיר לו מדורה. אח, מבוערת, או אש, או תנור, או משהו כזה. וראו את אחד האמוראים שורף איזה בגד. אני מקווה שאני מדייק. לא ראיתי את הגמרא לאחרונה. שורף איזה בגד כדי לחמם. מה אתה צוחק? לא זוכר את זה, ראיתי את זה לפני כמה שנים. נדמה לי שאלה פרטים. אז הוא שרף בגד בשביל לחמם את הגוף. שאלו אותו, איך אתה עושה את זה? זה בל תשחית. אז הוא אמר, בל תשחית דגופי עדיף. איך הוא אמר? בל תשחית של הגוף שלי עדיף. ופה אני מסוכן, אם אני לא אתחמם עכשיו לאור המדורה הזאת, לא היה לו עצים בקרבת מקום או משהו כזה, אז הוא אומר, אם יש לי פה בגד, מול הבריאות שלי, ודאי שזה עדיף, או מול הצורך שלי או הטרחה שלי, באופן הזה זה מותר. אגב, לפני 150 שנה, היו שורפים במירון בדים יקרים במדורה של רשב"י. סברו שלתת כפרה על עילוי נשמת רשב"י, היו שורפים בגדי משי, בגדים יקרים במדורה המרכזית במירון. והחתם סופר צעק על זה. צעק על זה מאוד. מי תהיה לכם איסור? לא עבודה זרה. לכבוד התנא, לא, נו. לא חלילה סגדו לו או משהו כזה. מה? להראות את הכבוד שיש לנו, אנחנו לא זורקים עצים. שורפים דברים יקרים שחשובים לנו. מבין? אז הוא צעק על זה מאוד, זה בל תשחית, לא ראית, מי יתיר לכם?
זה הצל חיובים, מתגברים על תאוות הממון.
אבל איזה...
פה התורה אמרה איך מתגברים על תאוות הממון, לא בדרך של השחתת רכוש. בקיצור, זה אסור. זה דבר כזה אסור, אלא אם כן, כמו שאמרתי, יש פה צורך הגוף או משהו כזה. אז משם אני זוכר שפעם כשהתחלתי להשתמש בחד פעמי, אז עלתה לי הגמרא הזאת בראש, ואז רציתי להגיד, שבל תשחית של הגוף שלי, שאני צריך לעמוד ולהדיח כלים, הטרחה הזאת עדיפה על הדין של בל תשחית של הכלים אחד פעמים. נדמה לי שאני צודק, הדברים האלה אפילו מובעים בפוסקים, ולכן מותר להשתמש בכלים אחד פעמים, כדי לא לשבת שעה ולהדיח כלים, כי סוף כל סוף, זה לא דרך השחתה. אני השתמשתי בכלים, אחר כך אני שם אותם בפח, זה לא נקרא דרך השחתה, ולכן זה מותר. לא, 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 אם הוא רב פעמי, ודאי שעשו. רב פעמי, עשו. אבל בחד פעמי, שזה הדרך, באופן הזה זה הדרך, ואין ספק שהדברים האלה הם גם משתנים. הם סובייקטיביים, הם נזילים. בדור הקודם לא היה דבר כזה, ובדור הזה הכל... אני אומר לכם, אני שמתי לב ב-20 שנה האחרונות, מאז שאני ילד להיום, כמויות הזבל גדלו בצורות מזעזעות. אני זוכר שהיינו ילדים, הייתי ממלאים את הפח זבל הרגיל, הפחים האלה הקטנים, לא כמו אלה בחוץ. חצי מזה, ממלאים פח זבל ב3-4 ימים. היום כמו 3-4 ימים אתה הולך לזרוק את השקית השפעה הענקית הזאת. תבין למה? כי בזמן אני זוכר שהיית הולך למכולת, היית מקבל את הלחם בלי שום שקית. כל דבר היית קונה במשקל, מקסימום עוטף לך את זה בשקית. היום הכל עטיפות ואריזות. מה? תרכיז. כל דבר היית עוד הולך, היו כאלה קונים קמח במשקל. אתה מבין? סל, אתם יודעים מה זה סל? מישהו ראה סל ב-20 שנה האחרונות? מי הולך היום עם סל למכולת? היה סל. הולכים עם סל למכולת. הדברים האלה השתנו. אני חושב שזה חלק מהתומה של הדור. ריבוי הפסולת, ריבוי הקליפות, ריבוי ה...
כן? וגם כל הגשר הטיפות יש אנשים כאילו.
כן? זה גם נכון, בסדר. אני מסתכל על מה עשה אלוהים לנו. למה? כל הדברים האלה, ריבוי הקליפות. כן, בקבלה, מי שדע מה זה קליפות, כל הדברים. החיצוני, מי שסביב, איזה שרבה. מה? לא מתאים לי, בסדר. אני צריך להישאר לי טעי, כן, טוב. בקיצור, מה פתאום? מי אני אומר חיה? בדיוק. אז שימו לב שהדברים האלה גדלו פי כמה וכמה. אז שוב, בדור שלנו... אי אפשר להגיד שזה בל תשחית. בדור קודם יכול להיות שכן, בדורנו לא.
אבל הרב, אולי זה אפשר להסתכל על מה דרך הציבור?
כן, מה שאמרתי בדיוק עכשיו. יכול להיות שבדור קודם, שזה לא היה מצוי...
לא בגלל נזק של הגוף. בגלל מה דרך העם.
נכון, נכון. אני חושב שגם, זה גם נכון. בסדר? היום המנהג בצורה כזאת, זה נתפס כדבר נורמלי. אז יש לי סעיף בתקציב החודשי שאני משלם 80-100 שקל בחודש, אולי יותר, על כלים חד פעמים, זה חלק מהדרך, באופן הזה זה לא נקרא דרך השחתה. בסדר?
שאירו אותך לא אגיד את המשחתה.
נכון, נכון. אבל סתם ככה, תדעו לכם, לזרוק אוכל, זה בעיה. מה שקורה פה בחדר אוכל, זה לא כל כך תקין.
עדיף לזרוק אוכל מאשר לתת אוכל שהוא ראוי לבן אדם לבהמה.
תכף נגיע גם לדין הזה, תכף נגיע גם לדין הזה. אבל באוכל... תכף, אז עכשיו ככה, לגבי שאריות אוכל, פה בחדר אוכל מקלים למרות שזה לא תקין. אני כרגע לא מדבר על קדושת שביעית, בסדר? אני מדבר כרגע על אוכל רגיל, כל השנים. לוקחים לי טחינה או מטבוחה או סלט מלפונים, אף אחד לא נגע בו, טרח, עם הכלי שלו לפח. זה לא תקין.
מה יש לעשות עם זה?
זה לא הכי תקין. הפוסקים קודמים שהיום נוהגים להקל בגלל השפע בזמננו. בזמנם לא היה, בזמנם זה היה ודאי דבר מגונה מאוד. כן, רבי יהודה פעם ראה שהיו זורקים לחם מתוך עושר, יצא מהחלון, ראה זורקים אוכל, אמר זהו, שנה הבאה גמרנו, יהיה רעב. אם ככה מתייחסים, הרי מה איסור של בל תשחית ביזיון אוכלים? אתה בועט בטובה שאלוהים נתן לך. אלוהים נתן לך שפע ואוכל, זה כבר ככה כמו עפר, יותר מדי, אז אתה מרשה לעצמך. אלוהים אומר, אוקיי, עכשיו אתה תחכה, אתה תעמוד בתור בשביל חתיכת לחם. השם ירחם, ירחם.
משה, לפנות את השולחן, היה סבא שלי, זה סיוט.
למה?
אחרי כל דבר שזז, שלא ילך לפח.
כן, הנה, אתה מבין, בדור הקודם זה לא קמצנות. זה לא קמצנות, עזוב את אלה שעברו שואה. אלה שעברו שואה בכלל. אצלהם זה ממש אובססיבי. אם אתה משאיר משהו בצלחת או לא אוכל, זה בשבילם אובססיבי, כי בזמנם זה היה עיקר המציאות, מי שישיג איזה חתיכת תפוח אדמה. אבל גם מי שלא עבר שריטה כזאת, לא, חבל. דבר כזה, ממחזרים, אוכלים אותו מחר, לא, לא מתקמצנים ולא מתפנקים. אז אפשר, מה שרגילים לזרוק בשאריות בצלחת מותר. כל הדיון שהפוסקים לא כל כך קיבלו זה שזורקים כמות גדולה. אתה מבין? בצבא חבל על הזמן.
טוב,
אין אפשר מה לעשות בבית. בבית אם יש צורך לזרוק, להשתדל לזרוק את זה בכבוד. נכון, אבל גם אם אתה לא חייב לחמור, זה מה שאנחנו מחמירים בשביעית.
יש לך בית פרטי. אני מחסנים בבית להכניס הכל
של הרכב. לא, זה מה שאני אומר. אז בשביעית אנחנו עושים את זה, כי בשביעית יש מחלוקת אם מותר להם גם גרם קלקול אסור, הפסד. אז נוהגים אולי להגיד שאם אני זורק את זה אפילו עם שתי סקיות לפח זה נקרא הפסד, כי שם יקרע ויתפסד, אז נותנים לזה קצת להירקע. אבל באוכל רגיל תעטוף ותזרוק. הוא הדין בלחם, הוא הדין בלחם. אני רואה את הצדיקים במרכאות ששמים לי, תולים לי את הסקית לחם תמיד יד הפח זבל. אל תשים לי לחם ליד פח זבל, תעטוף בשתי סקיות ותזרוק לתוך הפח, כי אתה ניסית כאילו לשמור על הלחם והשגת את המטרה הפוכה. בא חתולה, קרעה את הסקית, כל סיבות הפח, חתיכות של לחם. היא יכולה לאכול גם כשזה בתוך הפח, אל תדאג, היא מסוגלת בציפורניים שלה לקרוע. אז תעטוף את הלחם ותזרוק. בסדר? מה? יש לה מקור, לא משנה. אבל אני אומר, גם בלחם, לחם ככה, הדין הוא שאם זה מעל כזית, אסור לזרוק. פחות מכזית, מן הדין, מותר לזרוק, אלא שזה קשה לעניות. זה גורם לעניות. מי שזורק לחם, או מי שתולה לחם, תולה לחם ככה על וב או משהו כזה, זה קשה לעניות. אז יש כאלה שאומרים שלא. יש דברים שהפוסקים כותבים שבדורנו ראינו שזה לא תקף מה שהיה פעם, אבל יש פוסקים שאומרים, תשמע, לא יודע. לא יודע, אני לא מבין, חז"ל אמרו, זהו. בסדר? אמונת חכמים. אז לכן, זרוק לחם בשתי שקיות, פחות מכזית, אין איסור, יש עניות. מי שרוצה להסתבך עם עניות, שיזרוק. אז לא כדאי. אז גם את זה מיד, גם את זה לחתחיל לנו. אלא מכן, תשמע, לא להגזים, כן? לא להגזים. אני מנקה את השולחן ובסמרטוט נדבקו לי פירורי לחם. אני לא עכשיו עם פינצטה הוציא אותם. עדיין שלא, אני... אבל קרה שנשאר. אם זה נכנס לחור של הכיור, אין בעיה. בסדר? זה לא קלקול. בסדר, זה לא קלקול, זה יורד לתוך המים. זה בסדר. לא, 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 אתה לא חייב לאכול של לחם ישן, למחזר לחם. לחם ישן, לעשות ממנו לחם מטוגן. או איזה פטוט או לא יודע מה. אתה לא חייב. שים אותו בכבוד בתוך שתי שקיות ולפח. בסדר? הלאה. הפרשת חלה, אין איסור. כל דבר שהוא המצווה, כשהתורה ציוותה משהו, אז אין בזה בל תשחית. בל תשחית זה כשאני עושה את זה בלי סיבה. גם, כן, כן. בפסח, איך אני משחית חמץ? מי שיגיד לי, תשמע, יש לך אפשרות למכור חמץ, למה אתה שורף חמץ? בל תשחית. יש לך פה ביסקוויטים, קרקרים, הם יחזיקו מעמד עד אחרי פסח. למה לך לשרוף חמץ שאפשר להשתמש בו אחרי פסח, יש בו בל תשחית? מה תגידו? אמרתי, תמכור במקום לשרוף. מה התשובה? לא, אתה רוצה בתה לשרוף. נכון שיש לי אפשרות למכור, אני לא רוצה. כיוון שהמחירה היא לא דבר שהוא מוסכם עלי בדיחו לעלמה, אז ממילא, המחירה היא מוסכמת, רק המחירה שהנוכחית, איך שהיום הרבנות מוכרת, היא לא מהודרת, לכן אני שורף. לכן זה מותר, באופן הזה מותר. או הדין הפרשת תרומות ומעשרות, שאני עוטף חתיכה ואני זורק, או הפרשת חלה שאני עוטף וזורק. כל הדברים האלה שכדי למנוע קלקול, שאנשים לא ישתמשו בזה, או עורלה או משהו כזה, אני חייב לקבור בשר בחלב, אני חייב להעלים את זה. אם היה לי איסורי הנאה, אז באופן הזה אני לא אפסיד אותם סתם, אבל אני אעטוף ואזרוק אותם בצורה כזאת, כדי שאנשים לא ייקשלו בהם. אוקיי. אז כל הדוגמאות האלה אני אומר שכל האיסור הוא פה בלגבי ביזיון אוכלין ועושה אדם כל צרכיו בפת, זה דווקא כשזה לא נמאס. בסדר? כלומר, אני יכול להשעין משהו, אני יכול להשעין משהו על הלחם. זה מותר לי. להשעין פרי על לחם או צלחת עם דבר מוצק. אני יכול להשעין אותה על לחם מכל סיבה, כי ההלכה שאומרת שאדם עושה צרכיו בפת. אני יכול להשתמש בלחם, אבל לא בדבר שימאיס את הלחם. אוקיי? אני לא... אפרוס לחם מעל צלחת מרק או מים או נוזלים שטיפה על השולחן, כי שם הפרוסה טיפול וטיפסד ואני אזרוק. בסדר? אז דברים מהסוג הזה. אז יש המון דברים שאפילו שאני גורם, אני גורם להם איזשהו נזק עתידי, גם זה אסור משועד בל תשחית. הלאה. לא יושב אדם על קופה מלאה תאנים וגרוגרות, אבל קופה מלאה קטניות. כלומר, אדם לא יושב על איזשהו סק רך כזה, שהוא יכול למעוך פירות. אם אתה יושב על ארגז חזק, אז הפירות שלהם אתה לא יקרה להם כלום. אבל אם זה נמעך, חכמים אסרו את הדבר הזה, אלא אם כן זה קטניות, גרעינים, אגוזים, גם אם תשען על זה, תיפול על זה, לא יקרה לזה כלום, לכן מותר. מה? כן, באופן שזה נמאס זה בסדר. מותר לאכול דייסה בפת במקום כף. אדם אין לו כף, לוקח עם הדייסה ואוכל. עכשיו כך, סתם כך. מה הבעיה? אתה חי בדור אחר. אדוני, לפני 50 שנה לא היה בבית כפיות.
אבל אל תשקט, זה כאילו...
ההורים שלי מספרים לי, היה כף או שתיים בבית. לא היה דווקא מצד עניות. זה לא היה מצוי. היו שותים את המערה ככה.
ככה
היה דרך. אתה מבין? אין קני דלח, מי אוכל קני דלח? נדבר על בני אדם.
אז...
מערק חם מותר להסתובב על התימנים. סתם, גם אשתים חינה לפעם קני דלח. אני אוכל כדי לא להעליב אותם. אז כששאלת אותי, אתה רוצה עוד פעם? אולי תגבני, תגבני. בקיצור, אז... לא, זה לא בדיחה שלי, סלרם כמס. בקיצור, אז... החתול לא אוכל מה שהוא לא מכיר. או שאתם, אני אוהב את האוכל שלו וזה הכל. Where were we? איפה היינו? שכחתי. אוקיי, דייסה.
עם הדייסה.
מה הרב, אתה צריך לאכול שם ככה.
מה? כן, או מיד אני אומר. דייסה, קודם כל לא אוכלים עם לחם. עקרון, הגמרא אומרת, כשהגמרא מדברת בביצה לגבי עירוב תבשילים, אז היא אומרת שלא, שצריכים לערב תבשילים ליום טוב, גם בתבשיל וגם בפת.
מה בכלל דייסה?
מה? דייסה זה מאכל של...
מה זה בכלל?
מיני קדרה, מיני דגן.
אורז.
כן, פתיתים, בעיקר פתיתים וכדומה. כל התבשילים של מיני דגן. אז הגמרא אומרת שלא אוכלים את זה עם לחם. בהגדרה לא אוכלים את זה עם לחם, לכן בהלכות עירובי תבשילים, הגמרא שם עושה איזה חשבון שדייסה לא מועילה לתבשיל. דייסה לא מועילה לפת. דייסה לא פותרת פת, לא אסבר אתכם. תכלס, הגמרא אומרת שם, הנה בבלה את תפשאה, דאחלה נהמה בנהמה. ככה הגמרא אומרת. הבבלים הטיפשים אוכלים לחם עם לחם. כן, מכירים את הביטוי הזה? אדם מכין סנדוויץ' ובאמצע הסנדוויץ' שם פרוסה. אוכל ככה, לחם עם לחם. זה לא נורמלי. אדם לא אוכל מיני דגן עם לחם. אם היה רוצה לאכול את הלחם לבד, שם לו ביצה, אני לא יודע, גבינה. הלכת ואכלת דייסה, כלומר הדייסה היא תחליף. היא תחליף ללחם, המיני דגן הוא מקום המאפה הזה. לאכול דייסה עם לחם זה לא נורמלי. בסדר? אבל כעיקרון, מוצא להגיד שזה לא... בסדר, הגמרא אומרת שזה לא דרך אכילה רגילה. אבל בקיצור, לא משנה, מרק או לא משנה, אני יכול לקחת עם הלחם, אבל לא להשתמש בו רק בתור כף, ואחרי זה כשהוא ספוג במשקה לזרוק אותו, אלא לאכול אותו תוך כדי. בסדר? כל מה שכתוב, מותר לאכול דייסה בפת במקום בכף, והוא שיוכל לפת אחר כך. והמדקדקים אוכלים בכל פעם שמכניסים לתוך פיהם מעט מן הפת עם דייסה. בסדר? הלאה. ממשיכים יין בצינורות לפני חתן וקלה. בזמנם לא היה סוכריות, אז כשהיה חתן, מה היו עושים? היו שמים לפניו איזה צינורות וממשיכים יין לאות המשכה, לאות ריבוי וזרע וברכה לחתן ולכלה, ואפילו יין חשוב היו ממשיכים. יש בזה מחלוקת בראשונים. בקצה הצינור מה היה? נותנים בתעלה מסוימת ליין לזרום. יש דעה שהקלה אפילו שהיין ישפך בסוף.
לרצפה?
עד כדי כך, משום חתן וכלה הקלו. ומרן לא פסק כך. מרן פסק, כן? והוא שיקבלנו בכלי בפי צינור. שבסוף יהיה ישפך, ומכאן מגיעים לסוכריות שזורקים, זורקים לפניהם כליות ואגוזים, זה מותר, לזרוק על חתן וקלה כליות ואגוזים, למרות שאתה זורק אוכל, הוא הדין, סוכריות טופי של זמננו, אין בעיה, כי הטופי וכל זה לא נמאס, אבל לא בימות הגשמים, מפני שנמאסים, בימות הגשמים, תראה את האגוז עם בוץ וכל זה, בזמנם לא היה רצפה, באופן הזה לא, אבל לא גלוסקאות לעולם, לחמניות, עוגיות, זה ודאי אף פעם לא זורקים, בין בימות החמה, בין בימות הגשמים. בסדר? למסקנה בדיוק. סוכריות וטופי, מנהג ישראל, מדורי דורות, לזרוק על חתן וקלה, זה מותר. בסדר? כי זה לא נמאס. שוב, אם יהיה פתאום איזה מנהג שפתאום התחילו לזרוק פירות יבשים, אסור. איסור גמור. קרוב להיות איסור דאורייתא. אתה מבזה אוכלים, אתה גורם לאוכלים לבוא לידי ביזיון והפסד. אבל טופי, אתה רואה כולם משתתחים על הרצפה, עושים פזצת, והילדים שלי, ברוך השם, באים תמיד עם... נכון, גם זה יכול להיות, אבל אל דאגה, אם יש לפחות שני ילדים בבית כנסת, לא יישאר סוכרי אחת על הרצפה. אני אומר לך באחריות. כן? יהיה לך תוך 10 שניות רצפן קיאה לגמרי. מה שכן מאוד צריך להיזהר, וזה ראיתי מלא פעמים, שאנשים צולפים בחתן. ממש, ממש, ככה, לא בליסטי, לא בליסטי, מכוונים בום. תבין, אחד קיבל בעין. מה זה כל היופי? מה אתה נורמלי? הוא השם שהוא בר מצווה, אתה צריך להוציא לו עין, הוא קורא בתורה פתאום החזן, באמצע המפתיר, חוטב את זה לאוזן. ואדוני, סוכריה, זה כואב.
הייתי מכיר לשאת השם ישרוק, כשזרקו בעדות נשים.
מי זה רק?
איך זרקו? נשים זרקו על בעדות נשים. הרב, כל הקריאת תורה אין חתן, חתן קורא לבד, כל הבנים וכל הבנות מריבות, יעני, מסוכריות.
אחד על השני, זה ודאי אסור. בבית כנסת מסודר.
הרב, באמצע, יאנו, נמצאים בבית כנסת, באמת זורקים על החתן. אתה רואה איזה פרק לארבעים זורקים חדשים,
אני אומר לך, זה ודאי לא הגון, זה ודאי לא תקין. אצלנו הרב אומר בשום פנים פה לזרוק, הוא גומר את המפטיר, כן? באמצע בין המפטיר לבין ההפטרה תזרוק, אבל בזמן שהוא קורא או מפטיר או הפטרה, שום אופן. לא משנה, בכל מיני מקומות. אז זה אל תזרוק, כי הן גלויות, הן לא עטופות. בסדר, לא משנה, את זה אל תזרוק. זה ודאי הרבה אנשים מעשו. יש סוכריות של תימנים שהם עושים אותם בבית, הן לא עטופות, לא מעילית או משהו כזה. אז הן גלויות כאלה, אמין? טוב, כן.
יש את הסוכריות הבנים האלה, אותם מותר לזרוק?
לא, עוד פעם, לזרוק בצורה כזאת היא לא בצורה שתפגע. זה פשוט, זה לא... לא משנה.
הסוכריה עם השקל היא גלויה.
גלוי אז לא. גלוי. אבל גם, שוב, הנה. כליות ואגוזים שיתרנו, האגוזים זה ודאי מותר, כי זה, נו, כי זה עם הקליפה שלו, אז בזה אין חשש, אין בעיה. אוקיי. הזורקים חיטים לפני חתנים, צריך להיזהר שלא יזרקו אלה במקום נקי, וגם יכבדו אותם, כדי שלא ידרסו עליהם. שוב, מנהג שלא קיים בימינו, היו זורקים, כן? הגמרא מספרת גם שהיו מוליכים תרנגול ותרנגולת לפני החתן והכלה, להגיד להם שירבו, מה? החתן והכלה היו הולכים לחופה, אז היו מוליכים לפניהם תרנגול ותרנגולת. נו, לא מכירים את זה? התרנגולה והתרנגולתה, חרב, תורמלקה, נכון? כן? השקה דריספק חרבה ביתר, על יתד של עגלה מרכבה חרבה ביתר, על תרנגול ותרנגולת, חרב, תורמלקה, ועל קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים. זה הגמרות של החורבן, האגדות של החורבן, גיטין, אז הגמרה שמביא את כל ה... די, מספיק. כן? אז אני לא אומר בכוונה איזה דף. מי שירצה אני אגיד לו אחר כך. אז שם האגדות של החורבן, אז שם הגמרה אומרת שהן היו נוהגים להוליך, תרנגול ותרנגולת, ומשם באו הרומאים וראו את זה, והכל התגלגל, בסופו של דבר חרב אותו מקום שהיה מקום גדול. חתונות בקפריסין? מה זה חתונות בקפריסין?
זה מנהגיות,
זה מנהגיות.
האשכנזים נוהגים באבורט של האירוסין לשבור צלחת. זה המנהג שלהם. אנחנו אין לנו מנהג כזה. זה ישראל, אני אומר אשכנזים הוא נדלק. ישראלי, האשכנזים הם גם יהודים. הם גם יהודים. חס ושלום, חס ושלום. אני מתפלל... אני מתפלל במהרה שכל העדות האלה ימחקו. אני מתפלל במהרה לדבר הזה שהכל... לא, גם שהם. עם כל הכאב, אני רוצה שכל עדה תיתן את הנופך שלה לכלל ישראל, אבל די, מספיק עם זה. מספיק. סבלנו גזענות, שילמנו על הגזענות 6 מיליון, לא מספיק. הגענו לארץ, עשו לנו גזענות ולקחו לנו וגנבו לנו ילדים ושמו לנו DDT כאילו אנחנו מצורעים. די, מספיק. הייתה גזענות 50-60 שנה, ברוך השם זה לאט לאט הולך ונעלם. זהו, אין לנו שום כוונות לחזור לא למרוקו ולא לטוניס, ולכן פנינו לעתיד. לקחת את הדברים היפים מכל עדה, אבל פנינו לכלל ישראל. משיח יבוא והנהיג את כלל ישראל. כאומה, יקבץ נדחי ישראל, לא משנה מאיפה באת. בסדר, אמרתי, להמשיך על הדברים, מי כמוני, אתה יודע שאני קנאי בנושא הזה. מי שבנושא של מסורת וכדומה, שמור. מה שאפשר לשמור על המכנה המשותף ולא לגלע ויכוחים, למחוק. אתה מבין? מה שאדם צריך לשמור על המסורת שלו, אין בעיה. בסדר? צריך לדעת שאיחוד הוא לא על פני הייחוד. אני רוצה להתאחד עם עדות ישראל, אבל אל תבטלו את הייחודיות שלי. אין בעיה, כמו שמיזוג לא על חשבון הגיזום. אוקיי, אנשים מורידים את המסורת שלהם כדי להתערות עם עדות אחרות. לא, שמור בגאון ובכבוד על המסורת שלך, ביחד עם זה תהיה פלורליסט ותקבל עדה אחרת בכבוד. אנשים הרבה פעמים לא מביאים, זה גם פוסקים לצערי.
יש להם...
מה?
זה בלתי אפשרי, נגיד סתם, אם אתם מתחתים עם אשכנזיה, אוטומטית...
הולכים לפי אבא, זה הכל. ואם זה אשכנזיה, תימניה עם אשכנזי, אז אשכנזי. גיסתי נשואה
לאשכנזי,
גיסתי כושית נשואה לאשכנזי, אמרתי לה זהו, ביי ביי, תגידי ביי ביי לתימניות שלך, את עכשיו אשכנזיה על כל דבר, את לא אוכלת אורז בפסח, כל הדברים, את אשכנזיה על כל דבר, ותכבדי זה כמו שצריך. מה? בסדר, אבל אני אומר, כעיקרון היא אמרה לי בצדק, אני לא רוצה לעשות את זה. חיבתי אותה מאוד. לא, לא, לא. לא לובשת כובע כמו שצריך. היא אמרה, אני לא רוצה לעשות דעוינים. אם בעלי לא אוכל אורז, אני לא אוכל כשבעלי לא רואה אותי. כל הכבוד, זהו. עד שיבוא המשיח, ובעזרת השם, יבטל את כל הדברים האלה, ותורה אחת תהיה לכם. נכון. נכון, אני רק אומר, אני אומר, יש מנהגים, יש מנהגים שונים. בואו נשאיר את המנהגים המצומצמים, שכל עדה יש לה אותה, וזה הכל. זה הכל, מה שלא, מה שאפשר לנסות לחבר. זה שאנשים מנציחים את זה, ואני לא מתחתן עם מרוקאית, ולא עם אשכנזיה, ולא עם תימניה, מספיק עם השטויות האלה. גם אם היו דברים נכונים, שכל עדה היה לה את החיסרון שלה, לא בדור הזה, בדור הזה כולכם גדלתם כישראלים, אין כמעט את השטויות האלה, זהו. זה ודאי, זה ודאי. יהודיה, כשרה, טובה, מוצאת חן בעיניך, יראת שמיים, מידות, מה זה משנה אם אבא שלה בא מגרוזיה או מ... לא, גרוזיה לא להגיד. גרוזיה או מקורדיסטן או ממרוקו. חס ושלום. גם מגרוזיה. קיצור, כל כלל ישראל, כל כלל ישראל. עם הרוסים זה בעיה. אמרתי לכם, הרוסים בעיה קשה מאוד. עוד 10 שנים, אני משקשק. לא, אני אומר, עכשיו רוסי, היא רוסיה כבר מדברת עברית, אתה בא לבית שלה, אתה שומע את אמא שלה עם מבטא רוסי, אתה יודע שהיא רוסיה. אתה מברר, יכול להיות שהיא גויה, אתה אומר לה כל טוב. אבל עוד 20 שנה כולם ידברו עברית רעותה, והיא גויה. והיא גויה, מה זה? 70% גויים. זה פחד אלוהים. אתה הורס את עם ישראל בידיים שלך. כן? מפחיד, מפחיד. אחוזים גדולים מאוד. אילן יוחסין, אתה צריך לבדוק. לך לרבנות, תבדוק את זה, לפני שאתה נקשר אליה. אל תיקשר אליה. אחרי שתיקשר אליה, לך תיפרד. זה קשה.
הרב, לא, איך אני בודק עכשיו?
אז אני עונה לך, כן.
יש היום.
יש גם בית דין בירושלים שיש לו את מספרי הזהות של כל עם ישראל, והוא יודע להגיד לך על כל אחד אם הוא יהודי או לא. בית דין שעוסק בגירות, בגירים. אתה מבין? אתה יודע מה קורה בחוץ לארץ? בחוץ לארץ זה מכה אנושה. אתה חי באיזה קהילה בסן פאולו, חצי מהקהילה גויים. אתה מבין? שם ישמור ויציל. טוב. בקיצור. או, עכשיו אם אני רואה, אם אני הולך ואני רואה אוכל על הרספה, אני צריך להרים אותו או לא?
זה
שאתה
לא מרים אותו, אתה מזלזל בו.
אין סוף לדבר, אני איך בחור ואני יודע כמה אני
אצבע אם אני... אני עבר ליד פח זבל, אני תמיד ארם עלי אוכל.
אם הוא ראוי למאכל.
יפה מאוד. אם הוא ראוי למאכל, תרים אותו. אם הוא כבר לא ראוי למאכל, אתה לא חייב להרים אותו. גם בלחם. אם הלחם כבר מעופש, אתה לא חייב להרים אותו. מידת חסידות, לשים אותו בצד, שלא יהיה במקום דריסת בני אדם. על הלחם יחיה אדם. אבל שוב, כל האיסור לבזות אוכלים או להרים אוכלים שלא יגיעו לידי הפסד, כל זמן שזה ראוי. כשזה לא ראוי, מותר. ולכן אני מגיע מפה ללאכיל אדם מאכל בהמה. גמרא אומרת בתענית, אמר רב חסדא, אוכל שהוא מאכל אדם, אסור להאכיל אותו בהמה. כי מדומני שהרב גרשון נתן על זה שיעור. נכון? כשלמדו פה תענית. אז המסקנה היא, העולם נוהג את הראש נותן. העולם מקלים בזה, נכון? העולם נוהג להקל את שאריות העוף, לתת לחתולה, ואת שאריות הלחם, לתת לציפורים. אצל אשכנזים יש מנהג בעוד שבועיים. עוד? שבוע הבא, לא השבת הזאת, חס ושלום, בט"ו בשבט, שבת שירה, בשבת שירה יש מנהג לאשכנזים לתת אוכל לציפורים. מכיר את זה שמולי? בסדר, מה שנשאר, אני יודע שאתה אוכל. אבל אני אומר, לא נשאר. אבל מה שנשאר מביאים לציפורים. עכשיו זה בעיה קצת בפוסקים, כי אסור לאדם להכיל, אסור לאדם להכיל בהמה וחיה בשבת. רק עם בהמה שהיא שלי. בהמה וכלב שהיא שלי, אני צריך להכיל אותה, אני חייב להכיל אותה. אני חייב להכיל אותה עוד לפני, לכן אדם שיש לו בהמות, אדם מסודר, 7 בבוקר לפני שהוא שותה את הנס קפה ואוכל ארוחת בוקר, יוצא החוצה, נותן לבהמות, לכלבים שלו, אוכל יום שלם, ואז פטור כל היום מלאכיל. חייב. לא בשתייה באוכל. בשתייה אדם שותה לפני. כי כתוב, שתהה וגם גמליך אשקה. לומדים מרבקה שקודם שותים הבני אדם, ואחר כך הבעלי חיים. אבל גבי אוכל, גבי מאכל, ונצאת עשב שדך. ואכלת ושבעת. קודם בהמתך ואחר כך אתה. תן להם במהלך היום לכל היום, ואז אתה מסודק.
לדברים שלי, כאילו לא...
בהמות שלי, שאני חייב. מזונותן עליי בלשון הגמרא. אבל בהמות שלא מזונותן עליי, אין לי יותר בשבת לאכיל. בשבת, ביום חול אתה יכול. אתה רואה סתם חתול של הפקר, תן לו אוכל. אבל בשבת, יש לך איזה חתול שעובר ליד הבית, אין יותר להאכיל אותו בשבת. לא, תן לו שכן. תן לו שכן שהשכן יאכיל אותו. אבל אתה לא יכול להאכיל אותו. אמרת שלא נשאר אבל. כן? אז זה אני אומר, רק אם שלך, בהמה שלך. מה? בסדר, זה משהו אחר. זה משהו אחר. למה? זה גזירה של חכמים שמה יתרח באוכל ויכין אוכל לצורך הבהמה. מיד. אז יש איסור מאכל של אדם להאכיל אותו לבהמה. אז איך העולם נוהג? כל זה נאמר דווקא כשהאוכל ראוי לאדם ועומד לאדם. אבל אם בלב אחי זה הולך לפח, אז שמה, מה עדיף? שזה יגיע לחירייה או לרמת חובב? עדיף שפרה תאכל את זה, שכלב יאכל את זה, ולא יזרק סתם לפח. בסדר? באופן הזה זה מותר, כן. יש דעה בכלל, זה לא הדעה המקובלת, אבל יש דעה, הזכרתי אותה שיש מי שאומר שמי שאכל ארוחת שינה, אכל 4 סנדוויצ'ים, והוא לא צמא, אז כל ברכת המזון שלו היא רק מדרבנה, לא מדאורייתא. כי יש מי שאומר שבסבעת, שאז אני חייב לברך, זה דווקא שתייה. אנחנו לא פוסקים כך, לא פוסקים כך, אבל כתוב לשתות בסעודה גם.
לא, מי שאומר את זה, אומר שצריך להגיד לבהמה
גם לשתייה. לא, לא חושב, לא קשור. לא קשור זה לזה. הבנתי את ה... לא יודע אם זה קשור, כן.
יש את הקטע של הרבי שרף את החולצה שלו, היא הייתה מוכנה לשימוש. עכשיו, זה אותו דבר גם כאן.
מי רבי שרף את החולצה שלו? כן, במקרה שהאדם הזה יכול להיות
אינו. אדם שרואה עכשיו
לחם שראוי לשימוש. כן. בתוך הפח, אבל ראוי לשימוש. מסעיד לפח. עכשיו התקפה, התקופת ואיתה את זה. לפעמים זה היה אפילו 20 דקות. בדרך כלל הוא לא... לא, אז אמרתי הוא גם, זה בדרך כלל לא ראוי לשימוש. לחם שהגיע לפח אשפה?
לא הגיע לפח.
מי יכול לאכול אותו? בסדר, תשים אותו בצד.
לא, זה על חשבון הגוף.
לא, מה, אפילו להתכופף?
שעתיים.
לא, אז זה לא, אז אתה לא חייב. לא, לא מאמין, לא, לא מדבר מקרה כזה, זה מקרה רחוק. שעתיים. אם הוא כבר מלוכלך, אז לא. די, הוא כבר לא ראוי. לכתחילה, ודאי שאמרתי, לייחד שקית ללחם בפני עצמו, בסדר? בסדר, וגם מה שקורה בחדר אוכל, שזורקים אוכל בכמויות, אין מה לעשות, אבל בבית להשתדל לא להגיע למצב הזה. אלא אם כן, שוב, זה שעריות. עד לצלחת או משהו כזה שדרך בני אדם לזרוק, באופן הזה זה מותר. ואם זה ממש שעריות קטנות, אז אפילו בדבר קדוש, בקדושת שביעית מותר. אני לא צריך עכשיו כשאני בא להדיח כלים בשמיטה, ללקט לי טיפה שעריות של סלט, או טיפה רוטב של איזה ירקות מבושלים. אני אומר, אם זה מה שדרך בני אדם לזרוק ולשטוף, ולא לנקות או משהו כזה, זה מותר. לא יודע. תבחר אתה.
שאלה, ויש לי חתולים ברחוב.
כן.
אתה
לא יודע לאכול בשבת? לא. אם החתולים שלך, כן. חתולים לא שלך, לא.
אז אני אמרתי אצלנו.
כל השבוע אתה מאכיל אותם? הן רגילות לבוא אליך?
כל הזמן.
הן בונות עליך? הן מצפות לאוכל ממך? כן. אז כן.
אני לא מבין.
בסדר? אני עונה לך, אבל אם כל הזמן אתה נותן להם, כל הזמן אתה נותן להם, הם יתרגלו לבוא אליך, אז במקרה הזה כן. אבל בעל חיים שהוא לא בבעלותך, ומזונותיו לא עליך, אל תדאג ורחמם על כל מעשיו.
אבל במצב שזה זבל בכל מקרה, אז בכל מקרה.
נותן. בסדר, מה?
במצב שזה זבל בכל מקרה, שאתה...
גם לא, אל תיתן, אל תיתן. בשבת לא, ביום יום כן. מה? אז עניתי לו. אם זה רגילות כבר, אם החתולים רגילות לבוא אצלו, הם יודעות שבשתיים בצהריים מגיעות תמיד השאריות. מה?
למה הם רגילות לזה?
כי הוא נותן להם. אז במקרה כזה יהיה מותר. מה? לא, עוד פעם. האיסור שאני מדבר זה בשבת. ביום יום אני רואה חתול הפקר, מותר לי לתת לו אוכל. בשבת אסור לי, שם יתרח. בסדר? פותח את ידיך ריבונו של עולם ורחמיו על כל מעשיו, ממציא לכל אחד את המזונות שלו. לא, 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 לא. שם יתרח בלהכין אוכל. מיוחד אם זה בהמה גדולה, צריך להתחיל להכין לאוכל ולטרוח בעינו. שבויה אוכלה או תרוחה באוכלה, אז הגמרא שם גוזרת שלא לעשות את זה. בסדר?
שאלה, ראיתי בביצה על הסתם, על השביל. עכשיו, לקחתי אותה, שמתי אותה בפינה, בהנחה שהחתול יבוא ואוכל אותה. מותר לי?
כן.
כאילו שימו אותה בצד, זה לא למזות, אם נחיל חתול לא יבוא, וזה סתם זה.
זה זמן, באופן הזה זה. זה כאילו עד מקום לקמום לזרוק בפח. באופן הזה זה עוד רבה, מי שיוכל את זה, זה בסדר. זה בסדר.
לזרוק
יש כתוב שלמה אנחנו אומרים את האשרה אומרים את אשרי בגלל שתי סיבות. אשרי הוא מזמור מאוד מיוחד, א' כי הוא אקרוס תיכון, הוא א' ב', ובגלל שיש בו פסוק של פרנסה. פותח את ידך. יוסף בן משה שקט. זה שאתה חברות השאלה, אתה לא צריך לגלו. אז הגרא שואל שאלה מאוד יפה. הגרא שואל שיש עוד מזמור כזה. יש עוד מזמור בתהילים, שגם יש בו א' ב', וגם יש בו עניין של פרנסה. אז למה בחרו דווקא את אשרי? שלוש פעמים ביום. כל אומר אשרי שלוש פעמים ביום. אז בין העולם הבא. יש עוד, נכון? מה שאומרים במנחה של שבת. הללויה, הודה השם בכל לבב. בסוד ישרים ועדה. גדולים, דרושים, הוד ועדה. נכון? וצדקתו, זכר, חנון, טרף וכולי. יש פה גם את א' ב', כן? וגם יש בו פרנסה, טרף. נתן לי רעב. אז הגרא שואל, למה חז"ל בחרו דווקא את אשרי? ולא את זה, אדרבה, היה כדאי את זה יותר קצר מאשר אשרי, הוא ארוך. נו, אז מה הפשט? פה טרף נתן לי רעב. זה שבח גדול לקדוש ברוך הוא, שאלה שיראי שמיים הוא נותן להם. אבל פה, פותח את ידך ומסביע לכל חי רצון, הכוונה כרצונו. לכל חי נותן כרצונו מה שמגיע לו, רצון הרבה פעמים זה גם צורך. כל חי כפי הצורך שלו, כפי מה שהוא רוצה. אז זה השבח הרבה יותר גדול, שריבונו של עולם נותן גם לאלה שלא מגיע להם. עד רבה, הגמרא אומרת שם, תסתכלו בתומר דבורה, חיבור של רבי משה קורדוברו, יש לו שם על י"ג מידות, מי אל כמוך הנושא עובר על פשע, על שרית נחלתו, כל אחד מהמילים האלה זה מידה, אחד מהמידות, ואחד מהמידות אומר ריבונו של עולם, אומר תומר דבורה, מי אל כמוך הנושא עוון, אתה ריבונו של עולם, אנשים חוטאים, כן? חוטאים לפניך, ולא רק שאתה סולח להם, אתה ממשיך לתת להם כוח כדי שימשיכו לחטוא. הרי אדם חוטא לפניך באיזה כוח? ברגליים שלו, בידיים שלו, עובר על רצונך. איזה חסד מאת השם שריבונו של עולם ממשיך להשפיע עליו כוח כדי שהוא ימשיך לעשות עבירה למרוד בך. ראית מישהו נותן כסף לבן אדם שמביא לו מכות? כן? ריבונו של עולם כל כך גומל חסד, בסופו של דבר השם פורע. אבל ריבונו של עולם גומל חסד גם לאלה שממרים את פיו וימשיך לתת להם כוח ולתת להם פרנסה למרות שזה לא מגיע להם. זה אחד המידות של הקדוש ברוך הוא. אני עובר לקוף עין ב'. שכח והכניס משקין לתוך פיו בלא ברכה, בולען. ואינו מברך עליהם ברכה ראשונה. אהרון גזי יסביר לנו את הסעיף הזה, הוא לימד אותו לפני כולם. שיש הבדל בין אדם ששכח והכניס משקין לשכח והכניס אוכלים. אם אדם שכח והכניס משקין, אז קודם כל צריך לדעת שאדם צריך לברך בפה מלא, הכוונה היא פסו, בפרק. למה? כתוב ימלא פי תהילתך. אז משם למדו חכמים שאדם צריך לברך את הקדוש ברוך הוא כשהפה שלו ריק. בסדר? שנייה. רגע, אז כעיקרון, כשאדם בא לברך, צריך לברך כשהפה שלו נקי, הפה שלו ריק, בסדר? לא יהיה בורירים, גם בבוקר אומרים לשטוף את הפה, שלא יהיה בו לכלוך לפני התפילה. אדם צריך לברך, לברך בפה ריק. עכשיו, בסדר, מה לעשות, שכח והכניס? יש פה שתי דעות. יש דעה שאומרת, מה זאת אומרת, שכח והכניס? קודם כל, אם הוא בלע, אין שאלה. כן? אם הוא בלע ואז נזכר, אדם סיים סנדוויץ', אין לו עוד סנדוויץ', וואי, לא ברכתי המוציא. מה הפתרון שלו? ברך ברכת המזון, זה הכל. מה קורה אם הוא נזכר שזה בפה שלו?
לא בולע.
יפה, אין אף אחד לפניו.
לא בולע, ואז מה?
רגע. אז קודם כל יש דעה שאומרת, תבלע ותברך המוציא. הרמ"א כותב, תבלע, ואז תברך המוציא. אבל אין לי עוד לחם לאכול, מה יעזור? איך אני יכול לברך המוציא ברוורס? איך ברכת המוציא פותרת לי ברוורס? אומר הרמ"א, זה כן עובר לעשייתם. הרי כל ברכה אני צריך לברך עובר לעשייתם. לא רק בברכות המצוות, אלא גם בברכות הנהנים. נכון? אז הוא אומר, מכיוון שנזכרת כשהאוכל בפה, נכון? אז כאילו ברכת אז, רק מה, לא יכלת לברך כי הפה היה מלא, אז אתה מברך אחרי שבלעת. אנחנו לא פוסקים כך. פוסקים להלכה שאם אדם בלע, לא משנה אם הוא נזכר כשזה בפה. לא משנה אם הוא נזכר אחרי שהוא בלע, ברכה ראשונה אין כאן. כי ברכה ראשונה חכמים תקנו לפני שאני אוכל. אם אני כבר סיימתי, אני לא יכול לברך. מה?
יש כבר ברכת המזון.
יפה. ברכת המזון היא באה בסוף. ברכת הראשונה צריכה להיות תמיד לפני האוכל. אם כבר סיימתי, אני לא יכול. לכן, כעיקרון, להלכה ולמעשה. אם בלעת, אתה לא יכול לברך. עכשיו השאלה, מה עושים? אם אדם הכניס משקה לפה, אני לא אומר לו תפלוט, בל תשחית, כמו שאמרנו. תבלע. תבלע, אז אתה לא בירכת ברכה ראשונה. אם זה אוכל, אז תלוי. אם זה אוכל שאני יכול לסלק אותו לצד אחד של הפה, ואז בחצי פה הוא אפשר לברך, זה בסדר, מה? אם אתה תצליח לברך, אז תברך. כן. זס שרץ, כן, זה האותיות השניות. זס שרץ, ככה, אתם אני אומרים. אז אם אדם יכול, לברך בחצי פה, יברך. אם הוא יכול, בלי שיגעלו אחרים, וגם הוא להוציא מהפה, יוציא מהפה. בסדר? ואני קורא את זה. אם אדם שכח והכניס אוכל לתוך פיו, אם הוא דבר שאינו נמאס, אם יפלטנו ויברך עליו, יפלטנו ויברך עליו. ואם הוא דבר שנמאס, מסלקו לצד אחד של הפה ומברך. בסדר? עכשיו אני קורא כמה דברים לגבי באמת, לגבי ברכה.
איך יפלטנו?
מאוד.
אז אמרתי,
אז לא יברך. אז רק יוזיז את זה לחצי פה, ויברך בחצי פה. ואם זה, אתה יודע, סתם איזה ביסקוויט שהוא יכול בקלות להוציא, יוציא ויברך.
לא, אבל הוא משהו מוציא.
נו.
ואחרי זה הוא יברך
ויחזיר את זה חזרה לפה? אם הוא מסוגל וזה לא מגעיל אותו, אז כן. אם לא, אז לא, לא יוציא מהפה. אם זה דבר שיגעיל אותו, חכמים לא אמרו, תבזה עכשיו ותפסיד אוכל בגלל הברכה. מה? כן, אבל השאלה גם לגבי מה שיש לי בפה. אוקיי? אם באמת הוא לא מסוגל, גם שיבלע. כמו במשקה. משקה שאתה לא יכול, תפתח את הפה עם חצי פה מלא מים, הכל ישפך החוצה. אז במקרה כזה, אל תברך. תבלע, ואז תברך על מה שנשאר. על מה ש... אם סיימת את כל השתייה, אתה כבר לא תברך שהכל. ורק בורא נפשות. מאוד צריך אדם להיזהר, שלא לשכוח מלברך על המאכל ומשקה שמכניס לפיו. וכדכתיב, ולא שכחתי. יש לנו וידוי שאנחנו מתוודים, וידוי מעשר, נכון? כתוב שם, אדם שהביא את כל המעשרות שלו, פרשת כתבו, ביערתי הקודש מן הבית. בנו, תעזרו לי. ואכלתי בעוני ממנו, ולא ביערתי ממנו בתמה. ולא נתתי ממנו למת. עשיתי ככל מצוותך אשר ציוויתני, לא עברתי מצוותיך ולא שכחתי. דורשים חזל מה זה ולא שכחתי? לא שכחתי מלברך ולהודות לך. עכשיו כולם יקשו עליי, זורים שכל הברכות, הם דאורייתא, כי אחרי דורשים פה פסוק. הכוונה היא להודות באופן כללי, הברכות הם דרבנן. אבל לא שכחתי, זה לא דבר פשוט. עוד כמה? עוד שלושה חודשים בפסח הקרוב, אנחנו נגיד את הוידוי הזה בשביעי של פסח. בשביעי של פסח במנחה, יש כאלה אפילו מוצאים ספר תורה, ואומרים את הוידוי הזה, אז עכשיו עוד תלמדו את זה, ואם לא, אז אומרים את זה מתוך חומש, וידוי. וידוי שבכל השלוש שנים האחרונות, אדם נתן כל מה שצריך לכהן, ללוי וכו'. אז זה מחייב. בכלל וידוי, וידוי ביהדות, הוא וידוי על דברים רעים. אני מתוודא, אשמנו, בגדנו. פה יש גם וידוי חיובי. אני מתוודא, אלוהים, הייתי בסדר. לא עברתי עם מצוותיך ולא שכחתי. עשיתי ככל מצוותך אשר ציוויתני. אשקיפה מעון קודשך מן השמיים וברך את נחלתך וכו'.
אומרים את זה?
אומרים את זה.
אני לא יכול להבין את זה.
מה? אם אדם יודע שבשלוש שנים האחרונות הוא אכל טבל ולא עשר את הפירות שלו ולא נתן כל מה שהוא צריך, שלא יגיד את זה. דובר שקרים לא יקון לנגד עיניי. אומר הקדוש ברוך הוא, לפני אי אפשר לשקר. אז אם אדם יודע שבאמת בשלוש שנים האלה הוא חזר בתשובה ועד אז הוא לא עשה את זה כדין, אז שלא יגיד את הוידוי. אבל מי שנזהר כל השלוש שנים האלה ועשר ואכל כשר ונתן לכהן, ללוי מה שצריך, כמו שלמדנו הלכות תרומות ומעשרות, נכון? כולם מודעים את זה על פה? אז יכול להתוודות, וזה מצווה נדירה שמשה רבנו רצה ולא זכה להיכנס. לא, זה על עבירות, זה אין חשש. זה כולם ברוך השם יכולים להגיד על כל אחד מאלף בית עברו בכל הווריאציות. מה? אז כתוב בהלכות יום כיפור, כתוב שאם אדם יודע שהוא לא צררנו, בסדר? גם של צדיק, מה? צערנו או משהו כזה. כן? אז אם אדם הוא יודע שדבר מסוים הוא נו, לא חייב להגיד אותו. אותי כן. לפני חמש שנים הוא נפל בחטא מסוים, בחמש שנים האחרונות הוא נקי לחלוטין. לא יחזור להתוודות. אבל יש פוסקים קודמים, מעלה, שתגיד גם את זה, שמה בגלגול קודם. אם אתם רואים בוידאו של יום הכיפורים, כל מיני דברים מזעזעים שאדם לא עשה, אבל אולי בגלגול, בדיוק, אולי בגלגול קודם על ההסתר השם מרחם. נכון, נכון. נכון מאוד, מיד, 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 שנייה, 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 אני אענה לך. הרב ישראל סלנטר פעם דיבר על חילול שבת. צעק על חילול שבת לא בוולוז'ין. קובנה, לא זוכר, בישיבה שלו. אמרו לו, כבוד הרב, על מה אתה מדבר? סליחה, אתה פוגע בנו. איזה חילול שבת? תראים לך פה מישהו מחלל שבת? כולם בני ישיבה, כמו שצריך. אמר רבותיי, אם מישהו פה פה בישיבה, לא מדקדק במוקצה, בפריז יהודי נוסע בשבת. יש לנו ערבות הדדית. כלל ישראל יש לו ערבות הדדית. ולכן הגמרא אומרת בסנהדרין, שויתוית תו על מצחות האנשים האלה, הקדוש אומר לי חזקל, שמגיע לצדיקים האלה עונש. למה? אומרת הגמרא, כי הם בחרו על העבירות. מצוין, הם רואים עם ישראל עובר עבירות, והצדיקים האלה מזילים דמעם, לא ישנים על מיטה ועל קרית, לא אוכלים בשר כל השבוע בגלל העוונות של עם ישראל. אבל למה רק בכיתם ולא מחיתם? פרתו של רבי אלעזר בן עזריה הייתה יוצאת ברצועה בין קרניה ולא מחבה, והיא לא הייתה פרתו אלא הפרה של השכנה שלו, מתוך שלא מחבה זה נקרא על שמו, עד כדי כך. כלומר צדיק הרבה פעם נתפס בעוון הדור, ואם הוא אומר אבל אולי הוא לא ישמע לי, מאיפה אתה יודע? אולי כן ישמע לך. רק במקרה שאתה נביא ואתה יודע שהוא לא ישמע לך, אז אולי. אבל במקרה שאולי הוא ישמע, לכן צריך למחות. כן? ולכן צריך לדעת. לפעמים, אני לא אומר לכם, אתם אל תמחו אחד בשני, כי הרבה פעם עושים את זה בצורה לא יפה. אבל לפעמים אנחנו מתלבטים. אולי אנחנו שוגעים בזה שאנחנו לא מעירים לאנשים. אולי כן היה זה, אז אולי כן ישתפר. אז הדבר הזה נכון? נכון? הרבה פעמים יש פה ערבות הדדית, ולפעמים הצדיק נתפס בעוון הדו, שם יצילנו. שמיטת כספים או מעשר כספים? שמיטת כספים זה בסוף השנה הזאת יהיה. בסוף השמיטה הזאת. בכפתת באלול, בדרך לאוחז גתנו, יהיה שמיטת כספים. כן. שמיטת כספים. תסביר לו, הוא לא... כן.
מעשר כספים, צריך לעשות כל 10% מכל מה שאני מקבל?
לא חובה, זה מנהג טוב ולא חובה.
למה
חובה? עשר תעשר. עשר תעשר את כל תבואת שרחה יוצא השדה שנה שנה. דרשו במדרש, דרשו במדרש, מה זה את כל תבואת זרעך? תגיד עשר תעשר את תבואת זרעך, מה זה את כל? דרשו חזה לרבות כסף. אז אתה צודק מה שאתה אומר, אלא שהמדרש הזה לא נפסק להלכה. המדרש הזה לא נפסק להלכה שזה דין דהורייתא. ויכוח, מרן בית יוסף בכמה מקומות משמע שזה דרבנן, אחרונים חלקו וזה מנהג, כן? בקיצור, בוא נאמר ככה, אדם שהוא נצרח לא חייב לעשר מעשר כספים, אם הוא רוצה יכול לעשות את זה, זה דבר טוב. יש פתרון, יש פתרון, יש פתרון. טוב, זה יגרור לי עכשיו הרבה זמן. יש מושג של ברירה. כלומר, לפעמים בהלכה הגמרא אומרת שאני יכול לעשות משהו שבהמשך, בעתיד, יתברר, כן, שאני עושה את הדבר הנכון. כלומר, אדם יכול, אדם משלם מס, מס הכנסה, מס הכנסה לאן הולך? גם לבתי ספר לצערנו שמלמדים שסבתא שלך הייתה קוף, אבל גם לבתי ספר שמלמדים תורה, נכון? גם אני יודע מה, לתיאטרון הבימה, אבל גם לקנות טילים ומטוסים. כלומר, המס הכנסה הוא הולך בחלקו לדברים חיוביים ובחלקו לדברים שליליים. אני יכול להתנות ולהגיד שהמס הכנסה שאני נותן, או מס ערך מוסף שאני נותן, בכל דבר שאני משלם. כל דבר שאתה קונה לחם, חלב, בגד, כל דבר שאתה קונה אותו לבן ולא שחור, אתה משלם מס, נכון? תרצה או לא תרצה, אתה משלם. הפוסקים קודם, אתה יכול להתנות תנאי. תגיד תנאי לכל החיים. כל כסף שאני, ממני, מגיע למדינה, אני מתנה שהוא יגיע לדברים הטובים. ואז, ממילא, זה יכול להיחשב לי כמעשר כספים, עד כדי כך. עד כדי כך. כמובן שהדבר הזה לא טוב לעשירים, הוא טוב לעניים. מי שעני, יכול להגיד שבלב הכי מס שאני נותן, מס ערך מוסף וכדומה, הוברר הדבר שכסף שאני כסף שאני משלם זה ילך לדברים הטובים ואז זה נתפס.
אני אגיד את זה ולא אסתמך רק על זה
וגם תיתן, יפה, אבל לכן אתה לא חייב לתת 10%. אוקיי, אבל עשיר זה לא, עשיר זה לא יתפוס. עשיר הגמרא אומרת זה לא תופס. יש גמרא בכתובות, עשיר חייב, עשיר גמרא אומרת אל יפחות מעשירית, אבל המבזבז אל יבזבז יותר מחומש. אסור לך לתת יותר מחמישית, יותר מ-20%. כל זה באדם ממוצע. מיליונר... אמרתי שמכל מיני צירופים זה או דרבנן או מנהג טוב. ראוי מאוד לנהוג בו, אבל קשה להגיד שהוא חובה. בסדר? עכשיו אני אומר, גם מי שנוהג, ודאי שלאדם עשיר, אני אגיד לו שזה חובה. ולא רק חובה, חובה הרבה יותר. יש לך היום מנכלי בנקים שיושבים על חצי מיליון בחודש. חצי מיליון שקל בחודש. אז אחד כזה, לא רק שהוא צריך לתת 100,000 בחודש, צריך לתת הרבה יותר. אתה לא מתבייש? לא מספיק לך לחיות מ-50,000 בחודש? 450,000, תן לצדקה. מי עושה את זה? אף אחד לא עושה את זה. לכן הגמרא אומרת, ניסיון העושר, נכון, דיברנו על זה הבוקר, גדול מניסיון העוני. והראיה, הגמרא אומרת, היה מן הקדימון בן גוריון. שאלתם, אז אני כבר מרחיב. הגמרא אומרת שכן, רבי יוחנן ראה את הבת שלו מלקטת שעורים מתוך גללי בהמה, ואמר לה, איפה הממון של אבא שלך? אני מקצר, אמרה לו, הלך כי הוא לא חיסר את הממון שלו לצדקה. מי שרוצה שהממון שלו יתקיים, מחסר אותו לצדקה, אז יתקיים והוא לא חיסר. הוא לא נתן צדקה. הגמרא שואלת, מה פתאום? אנחנו יודעים שהוא נתן בלי סוף. בלי סוף, אומרת הגמרא, הוא היה הולך על שטיחים מכלים מאוד, מבד מאוד יקר. חד פעמי השטיח. הוא הולך, אחריו שהוא הולך, מגלגלים מעניים את השטיח ולוקחים אליהם. הוא היה נותן להם. כלומר, כל הליכה שלו הייתה צדקה. היו לו את השטיחים, לוקחים מעניים והולכים, מוכרים את זה, מתעשרים. הוא לא נתן, אומרת הגמרא, לא נתן כמו שיכל לתת. היה לו כל כך הרבה כסף, שלכן 90% היה צריך לתת לצדקה. הגמרא מפורשת, כתובות סמך זין, תסתכלו שם, שהגמרא אומרת שאדם שיש לו המון המון כסף, חייב לתת בכמות גדולה. אז אחד כזה, קמצן בן קמצן, יבוא יגיד לי שהוא עושה חשבון של מס ערך מוסף וכל הדברים האלה, זה ודאי שלו. אבל אדם כמו, אני כמו, חכן. אני את הכסף שאני משלם לבנים שלי, אני מוריד מעשר כספים. תבין? יש לי בן מעל גיל 6 שלומד בבית ספר, לומד לימודים תורנים, אני יכול את הכסף של השכר לימוד להוריד מהמעשר כספים. ואז יוצא שאני אומר לך, אני עושה מעשר כספים 30-40% במשכורת, הרבה יותר. הרצה או לא הרצה, זה יורד.
אדם עני יש לו 5 שקל, ייתן 4. עשיר יש לו מיליונים, מיליונים, ייתן חצי מיליון.
נכון.
יש לו מיליארדים, מי יותר...
לפום צערה אגרה, וגם שהגמרא אומרת, לפום גם לשכנה. לפום המסע של הגמל, וככה אני מעמיס עליו, נכון? אם יש לי עייר בן יומו, אני אשים עליו 2 קילו. אבל אם יש לי גמל גדול, אני אשים עליו 200 קילו, נכון? אותו דבר. היחס יהיה שווה ביניהם. אם זה נתן את הנשמה שלו, את הארבע שקל האלה, איך כתוב שם לגבי מנחה? לגבי עולה כתוב, אדם כי יקריב קורבן מכם. אבל לגבי מנחה כתוב, ונפש כי תקריב. למה כתוב פה נפש? כי מי מביא מנחה בדרך כלל? אני, יש לו כסף לקורבן, לבהמה. מה הוא נותן? איזה קילו סעורים, קילו כמח. אומרת התורה, מעידה עליו התורה, שאדם שנתן קילו כמח, אבל נתן את זה בלב שלם, זה שווה פי כמה כאילו מסר את נפשו יותר מאשר העשיר. לכן לפי העושר שלך, ככה המסע. כן? בהרבה דברים בהלכה אנחנו אומרים, חציו לפי נפשות, חציו לפי ממון. כשעושים איזושהי חלוקה של כסף בהלכה בכל מיני דינים בחושן משפט, אז הרבה פעמים אני אומר, ודאי שהדיירים בבניין לא יתחלקו לפי מספר האנשים, לפי מספר הדיירים. אדוני, אתה מיליונר, מכניס לחודש 100,000 שקל בחודש, מה אתה רוצה? הוא אבא עם 10 ילדים מרוויח 7,000 שקל בחודש. מזה הוא חי, אתה רוצה להשוות ביניהם? בסדר? אז לפי העניין. אז שמה באדם רגיל, התקינו באושה, גמרא אומרת אחד מתקנות אושה, התקינו באושה איפה שהייתה סנהדרין. סנהדרין עברה מירושלים לאושה לשפרעם, לכל מיני מקומות. כשהייתה באושה, אז התקינו כמה תקנות ממוניות. אחת בהם הייתה, המבזבז על יבזבז יותר מחומש. ראו שאנשים מגזימים בצדקה, ואז עוברים מי נותן למקבל, מרוב שהוא נותן בסופו של דבר, הגיע למצב שהוא נצרך לבריות, אז אמרנו, בשביל מה תיתן כסף, ואחר כך ייתנו לך. תשאר עם הכסף שלך, תהנה ממנו, ואל תיפול על הציבור, מעמסע על הציבור. כי יש מקרים שאם אדם לא נתן כמו שהוא צריך, לא יראה ברכה בעמלו. זה שיש ברכה, ובחנון הנה בזאת, זה אם אתה נותן מה שאתה צריך. אם אתה מאבד עצמך לדעת ונותן הרבה יותר ממה שאתה צריך, אז פה לא תהיה ברכה. לכן הוא נתן בכמות מטורפת, והוא לא היה מיליונר, בסופו של דבר היה נפל על הציבור, לעול. לכן אמרו 20%. 20%, כן. כן, אדם נורמלי. אדם נורמלי. אם תרצה שאלה על מעשה, יש מקרים שמותר.
אבל אם אתה רוצה לצדקה, לא מעשה.
לא, זהו, אז יש כאלה אומרים באופן הזה, יש כל מיני תירוצים. תכלס, מה?
לא לחפש את הצדקה, ואם באים אליך...
ואם באים אליך, אז אין את הדין הזה. אז נותן כמה שצריך. כמה שצורך העניים באותה שעה, אם יש לו. יש כאלה מתירים אפילו לחסוך לילדים. כן? לחסוך לילדים ולחשיב את זה כמעשר כספים. יש לך ילד, הוא התחתן בגיל 22, עני מרוד, מה יש לילד בן 22? סיים בשלוחת שעלבים, בשלוחה לא מחלקים כסף, נכון? עכשיו רוצה להתחיל את החיים שלו. אם אבא עושה תוכנית חיסכון לבן, יש מי שמתיר חיסכון ל-20 שנה עד החתונה שהוא יכול להפריש ממעשר כספים.
יש. אבל הרב גם יש מתיר מסכת שבת לעשות את הדברים האלה של מעשר העני,
לכן אמרתי, זה לא מוסכם שצדקה שתבוא לידי ביטוי עוד 20 שנה, שתחשב לי בהווה כמצוות צדקה. לכן יש מי שמחמיר בזה, מה?
אם הוא רוצה בגיל 70 לתרום ספר תורה, מעכשיו אני חוסך.
ספר תורה, אני לא יודע אם הוא יתפס כמעשה כספים, למה?
טוב, זה אולי מצווה, אני רוצה, לא יודע מה, לתרום ארון קודש לבית
כנסת.
זה מהמעשה פסקים מותר. עכשיו, אין לי עכשיו 50,000 שקל. אני עכשיו, יש 50 שנה חוסך.
בסדר. יכול להיות.
זה בדיוק כמו זה.
יכול, לא.
הוא עושה עולה עלי, מה יותר כל השיר בשבילו?
לא, זה מה שאני אומר, יכול להיות שזה לא. יכול להיות, יהיה מי שיגיד שלא, אני חושב רק כמה שאני זוכר בפוסקים, יהיה מי שיגיד שזה לא יתפוס. ויש מי שמתיר. קיצור, כל מקום צריך שאלת רב, באופן כזה, בסדר? אבל כל הדוגמאות האלה שאני אומר, זה לתפרנים כמונו. לעשירים אין את הקולות האלה. לעשירים, אני אתפוס אותם, תתיר צרורה אדוני, תפתח את הארנק שלך, ותשלם, תבינו תקילין, יא קמצן, אתה מרוויח 50,000 שקל. לא, זה מרגיז. תמיד, אתה רואה מנכלי בנקים שמרוויחים לי 20,000 שקל ליום, ולפקידים שלהם מתקמצנים איתם על נסיעות. פקיד ממוצע מרוויח 4,000-5,000, והוא יושב לי עלינו. כל נשימה שלו בחדר מנהלים, 1,000 שקל. ממש ככה, לא נורמלי. טוב, אין צדק בעולם. טוב, בקיצור, אני חוזר לעניין שלנו.
למה אמרו אבל המבזבז?
אמרתי, הסברתי לו. הייתה מציאות שכנראה אנשים בזבזו יותר מדי.
אבל עד 20% זה לא עכשיו בזבז.
זה משהו, זה בדיוק, זה הנקודה. המבזבז, אל יבזבז יותר מחומש. עד חומש מותר. כלומר, עשירית זה מידה בינונית. בסדר? ומידה מובחרת זה חמישית, ככה מרן פוסק בהלכות צדקה. מה? יכול להיות, יכול להיות. תסתכלו שם, תסתכלו שם מגרע על המקום ביורה דעה. מה? יכול להיות, לא זוכר, לא זוכר, לא זוכר את הגרע הזה. אבל מרן מביא את מה שאני אומר בסימן רש ממתת ביורה דעה. הוא מביא את הדברים האלה ו... וכמו שאמרנו, לעלות יותר מחומש כבר צריך שאלת רב. אבל אם אדם עשיר מופלג, עשיר מופלג שאחרי שהוא נותן 80% עוד נשאר לו 30,000 שקל לחיות בחודש, אחד כזה...
מותר לו, מותר לו.
עדיין, מותר לו, מותר לו. יש אישור.
כולם חייבים לו אותו מידה לתת צדקה?
בדיוק שלא, אמרתי. בדיוק מה שאמרתי עכשיו לפי הגמל. הבנת את המשל שלי? אמרתי לך שיכול להיות שהוא נתן כמו שדוגמה של 4 שקלים, והוא נתן 500,000, אבל אלוהים יחשיב להוא עם 4 שקלים שכר הרבה יותר גדול מאשר להוא שיש לו יכולת, כי לפי היכולת הנתינה, בסדר? ונפש כי תקריב, גם אדם שהביא קילו קמח, אבל זה מה שיש לו, מעלה עליו הכתוב כאילו הוא הקריב את הנשמה שלו, כי זה כל כולו, בסדר?
כן. יש שתיים שמרוויחים אותו דבר, אבל זה יש לו צערה, יותר גדול של קמצנות, וזה יש לו, אז אפילו שמרוויחים אותו דבר.
פום צערה אגרה, זה ודאי, זה נכון. או זה מחויב וזה לא מחויב, אז המחויב יקבל יותר שכר. נכון? כן, מראה שווה אמינה, מראה שווה אמינה גדול שאינו מצווה עושה ממי שמצווה ועושה. ואחר כך, כן, רב יוסף היה עיוור. ובעיה יש דעה בגמרא שעיוור פטור ממצוות. יש שם איזה לימוד שדורשים שרק אדם רואה חיה במצוות. ואז הוא היה מבסוט. הוא היה מבסוט שהוא שמע את ההלכה הזאת. למה? הוא אומר, אני פטור ממצוות כי אני עיוור. ואף על פי כן אני מקיים, אני אזכה לי יותר שכר. ואז אחר כך הוא אומר, לא, התבעס, אמר, לא, הפוך, לא רוצה את זה. אני רוצה שהפסק ההלכה יהיה שעיוור חייב במצוות. כי אם אני פטור ממצוות, אז אין לי יצר רע. אז מה החוכמה שאני עושה את המצוות? אבל כשאני חייב, אז היצר מתלבש עליי, אתה חייב, ואל תעשה אותם. ואז אם אני עושה את זה עם כל המאבקים של היצר, אז אני מקבל שכר יותר גדול.
מי שאומר שהפסק ככה, אני אעשה מסיבה.
כן, נכון? שמה, שמה. סוחים אני חושב. מה? מה שהסברתי עכשיו.
בגלל שמי שאינו מצווה ועושה, הוא יכול פתאום להחליט להפסיק לעשות.
וגם אין לו יצר. אין לו יצר גם. אתה מבין? אין לו יצר. כשאתה מחויב בדבר, אוטומטית יש לך יצר, אז המאבק שלך הרבה יותר קשה.
מי שלא מחויב בדבר הזה, אז יום אחד בא לו, יום אחד
לא. לא, אבל השאלה גם כשהוא עושה. גם כשהוא עושה. אדם עכשיו שניים עושו מצווה. אחד חייב ואחד פטור. מעלת מי יותר גדולה? בשמיים איזה... איזה רקיעים המצווה הזאת מבקעת ואיזה זאת? בלי קשר מה הוא יעשה מחר, יפסיק או לא יפסיק. ברור שמי שלא מצווה ביום בהיר אחד יכול להגיד לא רוצה. כן, אלא אם כן הוא עשה 3 פעמים, אז יתנה. אבל גם במצווה הזאת, רב יוסף חשב בהתחלה, אני עושה אקסטרה מה שאני לא חייב. אני עושה את השאלת רשות שהמורה אומרת. עד רבה, מגיע לי פרס. אמרו לו לא, נפל לו הסימון ובמין שלה, הפך לו. מי שמצווה אז המאבק שלו הרבה יותר קשה. לא, כי נפסק להלכה שעיוור חייב בכל המצוות. בהתחלה הייתה דעה בגמרא, כדומני רב יהודה, שאמר שלא, אבל ההלכה לא נפסק כך, ההלכה לא נפסק כך, אלא עיוור חייב בכל המצוות, חירש פטור מכל המצוות. כי חירש הוא מוגדר כשוטה בהלכה. אבל עיוור הוא בר דעת לכל דבר, חייב בכל המצוות. כן, זהו, אני מתלבט בזה. נראה לי שזה מותר. בוא נאמר ככה. אם הלחם הזה בלאו הכי את הלחם הזה לא אוכלים, את הצ'ופצ'יק של הלחם, את הקצה של הלחם.
למה? הוא עושה לחם רגיל.
לחם רגיל.
הוא עושה לחם, ואצלי אמא שלי שמה בצק, היא שמה שכבת בצק, כמו שזה.
אז אשתי שמה את הקצה של הלחם. פורס שמה בתחתית את הקצה של הלחם, שבלאו הכי לא אוכלים. אתה מבין? את הנשיקות של הלחם, ככה קוראים לזה, אני יודע. מה? לא. מה זה? אז אני אומר לך, אז במקרה הזה זה יהיה יותר טוב, כי בלאו הכי לא אוכלים.
למה לא
אוכל? שלי, לא? יש לי גם, היה לי פעם צלצול כזה. אתה מבין? אם זה לחם שנאכל, לא כדאי. אם זה לחם שבלאו הכי לא נאכל, אני חושב שיהיה יותר. אז זה יכול להיות שבסדר. זה אולי בסדר. זה יותר קל. כי זה לא לחם, זה לא, אין לו את הדרגה של הלחם עדיין. אני חושב. כן. אז אני אומר, כדאי את הקצה של הלחם. זה יותר כדאי, אני חושב. טוב, בוא נסיים רק את הפסקה הזאת וזהו. והחמירו חזל בעונשו וקילתו של הנהנה מהעולם הזה בלא ברכה שהוא כמועל בקודשי שמיים. וכאילו גוזל הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל. וגורם נזק והשחתה לנפשו ומאבד שפע עליון בגשמיות ורוחניות. ולכן צריך אדם להרגיל את עצמו ואת בני ביתו, לא לשכוח מלברך שום ברכה לפניה ולאחריה. וברכת אשר יצר ושאר ברכות העניינים וההודעה, לברך כהוגן, בקול ובנחת, ובלא להתעסק בשום דבר בעת הברכה. אנשים תוך כדי ברכה מנהלים את כל העולם. מסתכל בפלאפון, נוגע פה, מגרד שם. נכון. אז בזמן הברכה, במיוחד ברכת המזון שהיא ארוכה, לא לעשות שום דבר. נפסק להלכה שאסור לאדם לעשות שום דבר באמצע הברכה. כן? ויותר מזה, מיד. ולברך בצורה ברורה, אחידה, צוחק על מי שאומר, בוכתנאי מלחולם, משהו כזה, מלחילום, מלחולם, משהו כזה. עושה איזה ברכה כזאת, לא יצא בלי שום דבר, לא שווה כלום. ואם אמר את שם השם, אז אפילו אמר סתם, הזכיר שם שמיים לבטלה. הברכה צריכה להיות בצורה מדויקת. מה? לא קשור לכוונה. לא קשור לכוונה. אדם חייב לבטא בשפתיים שלו.
בסדר?
ברכה היא אך ורק בפה. מה פתאום? לא, לא. העיקר היא כוונה בשיתוף למעשה. אם אני עכשיו ארהר ברכת מזוינות, אני יכול לאכול את העוגה?
כן, כי כיוונת.
צריך להוציא בפה. בסדר? צריך שהדברים יהיו בשילוב. לא תישא את שם השם אלוהיך לשווא. מה זה נשיאה? נשיאת שם שמיים לשווא, או כמו שצריך, זה בשפתיים. ובא לשא את שמותם על שפתיים. דווקא נשיאה בשפתיים, היא נחשבת שהיא אמירה, היא ברכה. הרהור בעלמה הוא שום דבר. לא נחשב, זה לא נחשב שבועה. אם אדם נשבע שבועה במחשבה, לא נחשב. זה לא נחשב הזכרת שם שמיים לבטלה, כי הזכרת במחשבה. מצד שני, בצד הטוב. אם רק הרהרת, זה שום דבר. רק אם מוצאת בפה ברכה כהוגן, זה שווה. אם אדם בירך, אבל מילה אחת הוא לא אמר כהוגן, לא אמר את המילה מלך, לא שווה כל הברכה, תחזור על כל הברכה.
למה? איך אתה מסביר את זה שזה כל כך חשוב?
אמרנו את זה, דיברנו כמה פעמים שאנחנו לא רק דתיים בלב. היהדות דוגלת בעובדה שהלב הוא העיקרי, והכוונה היא דבר חשוב, העיקר הכוונה, אבל גם חייבים לצרף לזה למעשה. בסדר? אם אדם, כמו שדיברנו, יכוון מפה עד הבוקר על מעלת התפילין, אבל לא ישים את הקופסאות האלה על הראש, לא שווה שום דבר. בסדר? מעיד אחי מועם הארץ גמור, שרק שם את התפילין ולא מכוון כלום, בסופו של דבר הוא השיג יותר מהו. כמובן שאני לא מנציח ואני לא מחנך בן אדם לקיים את הדברים האלה בצורה ככה, כמו בהמה, כמו שנביא שם צועק. פסוק מפורסם, יען כי ניגש העם הזה בפיו ובשפתיו וכיבדוני וליבו רחק ממני. כן? אז כתוב שבתהי יראתם אותי מצוות אנשים מלומדה, על כן, אפלה ופלה, הקדוש ברוך הוא יפליט מכותיו. יש גם הגמרא אומרת, ועבדה חוכמת חכמה ובינת נבונה תסתתר. הנביא שם ככה שופך הרבה כיתונות של רותחין על כאלה שהיו מכבדים את הקדוש ברוך הוא מן הפה ולחוץ. בוודאי שהכוונה היא דבר חשוב מאוד, אבל גם צריך שיתווסף לזה גם האמירה הנכונה, המעשה הנכון או הדיבור הנכון. בסדר? ולכן יכוון פירוש המילות היוצאים מפיו. יאמר בפה מלא ובבהירות בלא לגמגם ובלא לחסר ולהבליע שום טבע. אני מול אוזניי אני רואה אנשים שאומרים את התפילה בצורה מדגמית. מדגמית. הוא קופץ. הוא ככה פתאום זורק באוויר. אז ישיר משה גאוגה כן, תביאים אותי טעמו, הוא מתגם, לא? הרי על פי מתגם בדרך כלל יוצאים שהבחירות זה בדיוק אותו דבר, נכון? אז מה, בגדול, לא צריך להגזים, לא תתפס לקטנות. לא להתפס לקטנות, בגדול.
אומר מתגמי.
חלק, לא כל העדות. בשמע ישראל שאומרים כולם ביחד, פחות של חלק מהעדות, אם אדם דילג, לא יצא ידי חובה. כל מה שכתוב הקרא את שמע ולא דקדק ביותר, תהיה יצא, שבמקום נח אמר נד, במקום דגש אמר רפה, אבל אם הוא דילג הברה, כל שכן מילה או פסוק, לא יצא ידי חובה, והרבה אנשים מעודם לא יצאו ידי חובת קריאת שמע. חבל, כאילו אתה בבית שתראה טלוויזיה, כבר באת על בית כנסת, נכון? באת להתפלל, אז חבל שתצא עם איקס בשמיים, תצא עם וי. מה? אם הוא דילג מילה, לא יצא ידי חובה. דוהב מהו, בצד התימנים זה חופשי, כי כבר הוא פיהק. אז כמה שניות הוא לא, הוא ממשיך עם כולם. ממשיך, כמה זה מצוי אצל עמי הארצות, חבל על הזמן. חייב מילה במילה. פתאום פייק, פתאום גירד, פתאום מישהו עוד דיבר עם מישהו, הוא ממשיך עם כולם, הרי צריכים להגיד בכל אחד, לא? טוב, יאללה. אז כינוס החברות נתקנו על ידי עזרי הסופר ובדינו, ובכל טבע וטבע תמונים סודות מירים. ולא בכדי אסרו לנו חזל מלשנות, את מטבע הברכות, אבל ברכות הנאמרות כהוגן בכוונה ובשמחה, סגולתן להשריש בלב האדם את עיקרי האמונה ולפעול פעולות גדולות בשמיים, ולהמתיק את הדינים וכל מיני צרות, ואיזה סגולה לתיקון, הנה אני מדבר עכשיו כמו המקובלים, סגולה לעוון הידוע וכל הדברים האלה, כל הדברים האלה יכולים להועיל עד כדי כך שגמרא אומרת בבקמה, מן דבעי למהווה חסידה, מי שרוצה להיות חסיד, לקיים מילה דה ברכות. מראה אומר שם גם מילה דה אבות ומילה דה נזיקין. מסבירים המפרשים, מילה דה ברכות זה בינך לבין הקדוש ברוך הוא. מילה דה נזיקין, בין אדם לחברו, ומילה דה אבות שזה מוסר בינך לבין עצמך. ברגע שאתה שלם בכל שלושת הפנים האלה, אז אתה באמת חסיד. חסיד זה המעלה הדרגה הגבוהה. יצא בדיעבד. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא. הגעתם בזמן.
תודה רבה לשיעור.